שום כללי כללי אחרות בזמן קורש. התבקשתי בישיבת רבי אם לא לתת אותו לסדר ולאפשר לו קרוב לשיעורים בחודש ניסן. התחלתי בהתחלה שום כללי על הסדר, קניין בטעות ומכילה בטעות, אבל התבקשתי לתת על תפילה במלכות הדינה. בדיעבד זה טוב, זאת אחת הסוגיות החשובות בפרק חזקת הדפים. אמנם זה לא בדיוק על הסדר, אבל בזכות השיעור הכללי הזה תוכלו לומר שהגענו עד דף נ"ה. השיעור אנחנו ניתן אותו בגדר של קוד כללי ואחר כך פרטים, בגלל שהסוגיה היא סוגיה גדולה. אבל היה לי שאני הגעתי אליהם 17 דקים שאני צריך להגיד אותה, והסיכוי שהם הספיקו לא גדול, אף פעם לא מספיק מה שרוצים, אבל נתחיל מהכללים כדי שתהיה לנו תמונה כללית ואז נעבור בהם לפרטים. אני אתחיל אומנם משאלה, או לפני שאני מגיע לסוגיות, נגיע לזה עוד מעט, נלך על ביסוי רבית, אני רוצה באמת קודם כל לעבוד את השאלה אם דילה למלכות הדינה זה דין דאורייתא או דין דרבנן. כלומר, איך הוא לקוח הדבר הזה? זה כתוב בתורה או זה איזושהי גזירת חכמים? הדבר הזה נדון בעיקר בקשר לשולחן ערוך. אני אקרא את השולחן ערוך. זה בהלכות קידושין, סימן כ"ח סעיף א', שם מדובר על המקדש את האישה בגזל, גם גזל משהו, וקידש פה אישה. אם יעשו הבעלים ונודע שקנה אותו דבר בייאוש, הרי זו מקודשת. כלומר, אדם לא קונה דבר בייאוש, אבל זה מתבסס על דבר קידושין בב', אדם קורא דבר בייאוש בשינוי רשות, אבל אם אדם גזל, כלומר שאני גזלתי ממישהו טבעת, ובטבעת הזאת אני מקדש אישה, אחרי שהנגזל איתי אש, הרי אצל האישה יש לנו כאן ייאוש בשינוי רשות, ואם אילן האישה קנתה את הבעת, היא מקודשת. ואם לא, כלומר שלום נודע שקנה אותו בייאוש, אינה מקודשת. כאן עלתה שאלה במשך הדורות. לא יודע את כל הרקע, אבל בדיני המלכות, אם אדם גזל משהו, החפץ הזה אמור לחזור לנגזל, גם אם היה ייאוש בשני יובש ובשני יובש. לא היום, בחוקי המדינה לא מכירים בסיכומים האלה של ייאוש בשני יובש, ובשני יובש, אנחנו מכירים אותם כמובן מההלכה, אבל בדין חילוני הם לא מוכרים בכלל. וכבר הפוסקים היו במדינות שלא הכירו בייאוש בשינוי רשות. וממילא האישה מקבלת ממני את הטבעת. אם יבוא יום אחד הנגזל ויתבע ממנה את הטבעת, הרי מה יתגיד לו שעל פי דין תורה הטבעת שלי, בגלל קניתי אותה בייאוש בשינוי רשות, תגיד לה, אני לא יודע על מה אני מדברת. יכול להיות שהנגזל הוא גוי, יכול להיות שהוא יהודי, זה לא משנה בכלל. ואם כן, מה קורה עם הכיבושים שלה, כאשר בדינה דמלכותה, היא אמורה להחזיר את הדבר הזה. אני קורא את מה שאומר שם בבית שמואל, בית שמואל מאוד ארוך, אבל אני קורא במשורות בודדות, בסימן כ"ח, סעיף קטן ג' בבן עזר. והוא אומר, הוא קשה למה שכתב הרמ"ן, מביאים מחושן משפט, שבזמן הזה מחזיקים מבא אפילו אחרי ייאוש בשני רשות, מחמת דינא דמלכותא. אם כן, במה מקדש אותה, אתה צריך להחזיר. ובמילה כלי שאול שלא יכול לקדש בו, זה נמצא בידיים שלה רק עד לרגע שהיא תצטרך להחזיר. הוא אומר, מכל מקום, מדאורייתא קנתה חפץ. הרי מדאורייתא, בדיני ייאוש בשינוי רשות, היא קנתה את החפץ. מחפץ צריך להחזיר, אבל פשוט מעל הקידושין מדאורייתא. כלומר, אומר מה שעולה בתוך דברי הבית שמואל, מדאורייתא היא קנתה את החפץ בייאוש בשינוי רשות, אומנם היא צריכה להחזיר את הכסף. אבל היא צריכה להחזיר את הדבר. אבל זה שצריך לעשות את הדבר, זה מדי רבנן, בגלל דין דמלכות הבינה. בעל דין דאורייתא וגובר על דין דרבנן, ומדאורייתא יש את איש גמורה. לא יכול לפעול דין דרבנן, של דין דמלכות ולהפקיע דין דאורייתא, שהאישה קנתה בייאוש בשינוי רשות. מה שעולה בתוך דברי בית שמואל, זה דבר שטעון הסבר, שכל עניין דין דמלכות הדינה, זה רק דין דרבנן. אבל מדאורייתא, אין דין דמלכות הדינה, יש לנו רק דין תורה. חולק עליו עבדי מילואים, זה מופיע לפניכם. אומר לדע בעיקר דברי הבית שמואל שכתב בזמן הזה, וכמד דין דמלכות הצריכה להחזיר בכל מקום מדאורייתא כנתר כפץ, הוא תמור. ונראה דעה דעבוד על דמלכות הדינה, לאף מן דבריהם הוא ימין התורה, דין דמלכות הדינה. ודווקא בתקנת חכמים, כתבו קצת פוסקים ולא מעט אלה דאורייתא. כן, שזה הקידושים, קידושים מדאורייתא, ומדרבנן, זה לא קנייה, אז עדיין היא מקודשת מדאורייתא. אבל דין דמלכות הדינה מן התורה ודין. כלומר, הוא חולק עליו וטוען שאין ספק שהאישה היום לא מקודשת בכלל, כיוון שצריכה להחזיר את החפץ והיא יכולה להינשא מישהו אחר. כלומר, שלמרות שמן התורה היא קנתה את הדבר הזה, הואיל ועל-פי דין דמלכות הדינה היא צריכה להחזיר ודין דמלכות הדינה, האישה הזאת איננה אשת איש, מותר לאדם אחר לפסק אותה לאישה ושיהיה במזל טוב. גם אחת המספר, אני אקרא לכם את דבריו, כותב בחלק ב' כלומר ביורד הסימן של י"ד, ועוד כבר דמשהו מלשון השאלה, קונה מדין דמלכותא ואף אחד במעלתו, ודין דמלכותא ואותם דינים קיים עליו דין דמלכות הדינה, מן התורה הוא בלי ספק. וגם הוא אומר יש לי לצבוע על דברי הרב בית שמואל. כלומר, כאן כבר אני נותן את זה כהקדמה, את השאלה אם דין דמלכות הדינה זה דין תורה או דין רבנן, אנחנו נראה במה הדברים האלה תלויים. אבל בואו נחזור בעצם לנקודת ההתחלה, שבה אני רוצה לעשות סקירה מהירה על הסוגיות, שרשמנו מפני שראיתם אותן. יש ארבע סוגיות עיקריות, ועוד כמה סוגיות משניות, ועוד סוגיה אחת שאני המצאתי, לא מופיע בשום מקום, תוך כדי לא יקיים, לא פוסקים, לא הזכירו אותה בכלל. ואנחנו נקראת על ידי סוגיה מחרת, ולפי הסוגיות אני רוצה שתראה מה היקף הדין של דין דמלכות הדין. הסוגיה המפורסמת ביותר היא הסוגיה בבלקה. עכשיו מדובר אין פרוטים לא מטבע של מוכסים ולא מכיס של גבאים. גבאים לא הכוונה כמו אישי, כפור, קצת, כן. לא הכוונה. גבאים הכוונה אנשים שגובים כספים, כן, לא אנשים שמעלים תורה. והם הולכים להם צדקה. שואל את הגמרא, הם מוכסים והאמן שבו הביאו את המלכות הדין? הרי זה הגמרא שאתם מוכסים אמן שבו הם מוכס שאין לו קצבה. אין לו קצבה אלא לוקח מכל אחד כמה שבא לו. ויומיינה נעמדה במוכס עומד מנה. שאיש לא מינה אותו, הוא לא מינה במלכות, אלא אדם משתלט על איזשהו גשר או על איזשהו מה שנקרא העבר הכרחי וגובה שם כספים. אדם כזה ודאי שכל הכספים שבידיו הם מזלה. אנחנו מדברים במוכס מטעם המלכות שגובה דמי מעבר ועל כך נאמר דינה במלכות הדינה והכספים שבידו הם כספים כשרים וישרים. בהמשך אני לא אומר עוד כמה דברים, אני לא מביא אותם, אבל זו סוגיה אחת שכבין אתם מלכות הדינה. סוגיה ממש דומה מופיעה במסכת נדרים בדף כ"ח. שם מדובר על נודרים לרגלים ולמוכסים. כלומר שאדם מותר לו לדור נדר במוכס ושואל אותו כמה יש לך כאן. הוא אומר, יש לי מעט מאוד. המוכס אין לו זמן לבדוק, הוא אומר לו תשמע, הוא אומר, יעשו כל פירות של העולם עליי, אם אני אומר דבר שהוא נכון. הוא יכול לבטל את הנדר בליבו ולא לשלם למוכס. הוא שואל את הגמרא, מדוע הוא יכול לעשות את זה? הרי דינא דמלכותא, אמר שמואל, דינא דמלכותא דינא. הרי אין לו שום רשות לרמות את המוכס. הסוגיה של נדרים יתרה על הסוגיה כאן. הסוגיה בבבא קמא נאמר שמה שלוקח המוכס ממשהו זה כסף כשר. מותר לשחוט ממנו ומותר לקחת ממנו. כלומר, הכסף שבידיו הוא כסף כשר. בנדרים נאמר דבר הרבה יותר מלאכי. כן? נאמר גם שאסור לרמות אותו ואתה צריך לשלם לו על כל מה שיש לך. ואסור לך לספר סיפורים. כלומר, אתה צריך לשלם באמת את המס שהוא דומש באחוזים, לפי באמת הביקור שיש לך ולא פחות מזה, ואסור לך לרמות אותו. זה משהו הרבה יותר ממלכתי. גם שם, מה אומרת שכשנודרים להם, מותר לרמות אותם, זה במוכר שעומד מאליו, או במוכר שאין לו קצבה, אבל מוכר שרגיל אסור וגם לרמות אותו. אם היו לנו רק שתי הסוגיות האלה, אז היה מקום להגיד שגילוי במלכות הדין נאמר בנושא אחד בלבד, וזה במיסים, בתשלום מיסים. ובדבר הזה יש היגיון. מורה ורבותיי, יש לנו תורה. התורה אומרת לנו שבייאוש ושינוי רשות קונים. אז מה, פתאום יבוא דינא דמלכותא ויגיד לי שבייאוש ושינוי רשות לא קונים. בשביל זה נתן למשה רבינו תורה מסיני, כדי שאנחנו לא נצטרך להיזקק לכל מיני בתי מחוקקים אחרים. מיסים זה עניין אחר. על פי ההיגיון הפשוט, יש טעם לגבות מיסים. המדינה צריכה גם מיסים. מישהו גשר כאן את הגשר הזה. ואם כן, עם אלה, יש היגיון שכשאתה עובר על הגשר הזה, עכשיו מדובר על מס שמשלמים בגשר, זה משהו כמו כביש 6, בתור כביש אגב. הגיוני מאוד, שאתה תשלם בשלו, תרמה, בגלל שאתה עובר על כביש, שסמילתו עלתה כסף רב. אז עם אלה, תשתתף בהוצאות, הסבילה שלנו לא מנה מסתגנה, ובכסף שאתה תדעי, נסללו, עכשיו סובלים מחדש, את כביש ירושלים תל אביב. אתם גדולים ממנו, אז לצורך זה ישמשו הכספים. וממילא יש היגיון גדול בדינא דמלכותא דינא בתשלום מיסים. בוודאי ובוודאי. אבל לבוא ולעקור דין תורה מפני דינא דמלכותא, מה נהיה עמה? מי יאמר לנו כזה דבר? כך שאם היו רק שתי הסוגיות האלה, היה מקום בהחלט לצמצם את תחולת הדין רק למיסים וכדומה. אבל באות לנו שתי סוגיות, סוגיה אחת זה סוגיה בבבא בתרא, וסוגיה שנייה זה סוגיה בגיטין. ובבבא בתרא מדובר על סוגיה מאוד לא סימפטית, אני חייב לומר, מדובר שם על אדם שקונה קרקע מגוי, הוא משלם לו את הכסף. ברגע שהוא שילם לו את הכסף, הגוי אומר שלום לקרקע, ולא רוצה לו את הכסף והולך, היהודי איננו קונה עד שהוא מחזיק בשדה. הוא איננו קונה מגוי לכסף. אם כן, הוא צריך להחזיק בשדה. אם אחרי שהוא שילם לגוי, לפני שהוא הספיק, רץ הביתה לקחת את המעדר, בינתיים בא מישהו אחר והדר בשדה, אז אותו אדם קנה את השדה בחזקה. הגוי הסתלק. ובא הרמאי הזה וקנה את השדה בחזקה, והראשונים אפילו נחלקו אם הוא צריך לפצות את מי ששילם או לא צריך לפצות את מי ששילם. השם הרחם, זה דין באמת קשה ומקומר, אבל הוא קיים. והגמרא שואלת, על זה מדוע? והיא מציעה שם שלא קנה משום שעל פי דיני המלכות, כן, זאת אומרת הגמרא, דיני המלכות הדינה. ועל פי דיני המלכות, אז המלכות מקפידה על כך שיקנו בשתו. וממילא, כשבא היהודי וקנה חזקה, עדיין לא קנה, עדיין הקונה האמיתי מחכה לכתיבת השטר, ברגע שהוא מקבל את השטר, הוא קנה בגלל שדינה של מלכות הדין. נעזוב כרגע את שאלה ביוש. שאלה ביוש, ודאי שכולנו שמחים על כך שקנה בסופו של דבר מי ששילם את הכסף. אבל אני אינני מדבר כרגע על שאלת היושר, אני מדבר על השאלה מה קורה על פי דין. ובכן עולה, שלמרות שעל פי התורה קונים בחזקה, והמדיקה לא בחזקת שלוש שנים, אלא בחזקת נעל גדר ופרץ, רפק בפורדה, כלומר שאדם אדר בשדה. בא הנוכל שלנו אדר בשדה, ואנחנו אומרים, הואיל ועל פי דין המלכות קונים רק בשטר, הוא לא קנה את השדה. מי קנה את השדה? זה שקיבל בסופו של דבר את השטר, הוא זה שקנה את השדה. כאן כבר חרגנו מתשלום מיסים להלכות של ממש, ואנחנו רוצים דינא דמלכותא דינא. לא לגמרי ברור שעל פי זה אני יכול באמת להגיד דינא דמלכותא דינא, כלומר שמשפט הגויים, או במושגים שלנו משפט החילוני, יכול לגבור על דין תורה בכל מצב. כיוון שיכול להיות בזו הספרה, אנחנו עוד יודעות עד תירום, אני רוצה קודם כל שיהיה לנו איזושהי הסתכלות כללית. יכול להיות שקניינים זה תחום שונה. מקודם דיברנו על כך שניסים זה תחום חריג, כאן אני מדבר על כך שקניינים הם תחום חריג. מדוע? כי קניינים ביסודם זה לא דין מלכות, וקניינים ביסודם זה גם לא דין תורה. קניין ביסודו, בעומק שלו, מה הוא? מנהג העולם, תוכיחו לי את זה מפסוק. מה? וזאת, לפנים בישראל, כן? לקיים על הגאולה ועל התמורה, לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן עליהם. הביטוי בזאת, לפנים בישראל, אומר מה היה המנהג. ואם כן, משמע שבקניינים הדבר הקובע ביסודו הוא מנהג. ולדבר שקובע מנהג, כאן יש הרבה יותר מקום לדין עד המלכות הדין לקבוע, בגלל שדין עד המלכות קובע את הסטנדרט של המנהג. אז דין תורה כאן זה לא דבר, שזה לא דבר שעוקר את התורה, כיוון שהתורה ביסודה מסכימה לקניינים. על פי המנהג, אנחנו מכירים קניין סיתות, הקניין כהתקף, אז יהיה קניין על פי דין עד המלכות. הירושלמי באמת אומר דבר דומה, באמת שמופיע לפניכם שם. הירושלמי בקידושים, בראשונה היו קונים בשליפת מנעל, אדם הנכתיב בזאת לפני בישראל על הגבולה ועל התמורה שלה בשנענות, חדלו להיות קונים בקצצה, שאז אדם עובר סדר כוסותו, היו קרובה מייבים חפיות ומבלים אותם כליות ואגוזים, ושוברים אותם לפני התינבות, והתינבות מנקטים, ואומרים נקצץ פלוני מהגושתו. איך אתם מסבירים למה היו עושים מיני קניין כזה? רצו את העדות של התינוקות. למה רצו את העדות של התינוקות? מה? לארבע שנים. התינוקות יכולים לזכור את זה לשנים גבוהות, אז מחלקים כבר נגוזים, אז הילד יזכור, כן, שבאותה שבת ריגוס וקריות, ומושגים שלנו, והוא יזכור בדיוק למה זה קרה, ולכן יזכור, זה היה המנהג. חזרו להיות קונים בחסד משטר ובחזקה, משמע כל הדברים האלה, אלה הם בעצם יסודות המנהג. זה בעצם יסוד, פעם דיברת את כמה שוקלים, לגבי קידושי כסף. השאלה הגדולה בראשונים, אם קידושי כסף הם מדאורייתא או מדרבנן, יש ברמב"ם בשלושה מקומות, אומר שלושה דברים שונים, ויש בהחלט לדון, והעניין הוא כזה, ודאי מדאורייתא וזה נלמד מגזירה שווה, שאישה קונים כמו שקונים סביב. אבל זה שקונים לכסף, זה יותר מדרבנן, זה... חכמים קובעים שקניין של גמירות דעת זה בחסד. ממילא לפעמים חכמים יכולים לעקור את זה ולהגיד, זה הדין של השקיעו רבנן לקידוש ומיני, יכולים להגיד כאן הכסף לא יקנה בקידושי כסף, יותר פשוט לעקור קידושים, לא ניגע כאלה בסביעת הקירת קידושים, בגלל שבעצם יש כאן היסוד של רבנן, אבל הדין הוא דין דאורייתא, אבל רבנן הם קבעו את האופי ואת קניין הכסף וקבעו שזאת תהיה הסכמה כללית. כלומר, קניין יש לו אופי מיוחד, ואם שם ברבנן יכול להפוך להיות דאורייתא, הרי ממש מאותה סיבה. גם דין עד המלכות יכול להפוך להיות דאורייתא. חלילה לי מלהשוות איזה מלך גוי לרבותינו הקדושים, חכמינו זכרונם לברכה. אבל העיקרון הוא לא עיקרון. ההסכמה הכללית היא הופכת את הדין הזה, ולכן ייתכן שגם בקניינים, אני אגיד דין על המחות הדינה, עדיין לא חלילה כדי לעקור דיני תורה. בסדר, נשאיר את שני הדברים האלה. אגב, בעל התרומות, יש לו פה ריחות גדולה, לא יכולתי לתת לכם מסגור למספר הדיבים, שניתן לתת לכם, אבל זה באמת בעל תרומות מאוד מאוד יפה, מישהו רוצה לראות אותו, זה בסימן מבב, פרק חד, שער מבב, זה נקרא, שער מבב, פרק חד, סעיף חתן הית. שם יש לו הרחבה גדולה מאוד על דין עד המלכותא, והוא טוען סיבה אחרת. הוא אומר שלמלכות הייתה זכות לקבוע שכל קניין יהיה דווקא בשטר. למה? מישהו לא יכול לענות נימוק. כדי שיהיה רישום מסודר, למה חשוב למלכות שיהיה רישום מסודר? אני אתן למס. ואם כן, שוב הדבר הזה קשור להלכות מיסים. וממילא, כל מה שקשור להלכות מיסים, זה דין עד המלכות הדינה. כך שגם מהסוגיה בבבא בתרא, שאומרת שקניין זה דווקא משטר, אי אפשר עדיין להוכיח איזה מין תחולה כוללת של דין עד המלכות הדינה. הסוגיה הקרובה ביותר לדין המלכות, הדין הגדול, היא סוגיית ערכאות במסכת גיטין. אם כן, אני מקווה שנמתם אותה. סוגיה חשובה מאוד, ממש משנה שכמעט נראה שמסתם של בית הלל, אני לא מקווה בית הלל של בית שמאי, בית הלל של היום, של כל הרבני הגוש, כן? אבל זה נראה מתאים, כל השטרות העולים ברכאות של עובדי כוכבים, אבל מי שמותה עובדי כוכבים קשרים, חוץ מי. גיטי נשים ושיחורי עבדים זה ממש נראה ממלכתי עד אין קץ. לגבי שטרות. דאגה שבגמרא יש כאן מחלוקת בשני תירוצים, כן? הגמרא אומרת, אלא מתנה, ומה היא כאן אילה והשטר, והשטר הכנס פה באלמה? מה אתה מביא לי כאן שטר שכתבו על הגויים? הרי זה חרס באלמה. אמר שמואל דין את המלכות הדין. כלומר, השטר, למרות שהשטר הזה נעשה בביתים של גויים, ועל ידי דין גויים, דין את המלכות הדין, וקנה את המתנה. והיא בעיניימה, אתה נחוץ מכגיטי נשים. מה זה חוץ מכגיטי נשים? שטר מתנה דומה לגיטי נשים. במה שטר מתנה דומה לגיטי נשים? מישהו מקבל כאן משהו ולא נותן שום דבר תמורתו. האישה בגט מקבלת את עצמה כמתנה, נכון? כלומר, היא לא צריכה לתת שום דבר. לא הייתה בו עסקה. כל מה שיוצר את העסקה זה רק חתימה על השטר. לא הייתה בו עסקה, היא לא שילמה כסף. וגם במתנה, אדם מקבל משהו בלי שהוא שילם. כלומר, לא הייתה פה עסקה, כן, הכל נעשה פה מכוח השטר, וכמו שגיטי נשים בערכאות פסולים, ככה גם מתנות בערכאות פסולות, מתנות פסולות, ולכאורה יש לנו גם כן מחלוקת בין שני תירוצים בגמרא, האם בדברים כלליים מעבר למיסים, אנחנו אומרים דין הדין מלכות הדין או לא, בי התירוץ הראשון, תחולת הדין, דין אדם לחוד הדין, הכולל גם את כל הדינים האחרים, ואילו על פי התירוץ השני, זה רק במיסים ולא יותר מזה, זה בגדול. אפשר לקופף לכאן, לקופף לכאן, נחלקו ראשונים גם בשאלה האם הלכה כתירוץ הראשון או הלכה כתירוץ השני, אבל בגדול זאת לכאורה מחלוקת בין שני תירוצי הגמרא. ראשונים רבים טוענים שבכל אי בית אימה הלכה כמו התירוץ השני, ואם כן להלכה פרט לניסים, פרט לדברים יוצאים מן הכלל, כמו שדיברנו על קניינים, הרי אינני אומר דינה למלכות הדינה, אפשר ליישב את זה, אני רק מעלה את הסוגיה בגדול. אני רוצה לדבר גם במהירות על כמה סוגיות אחרות. סוגיה אחת היא סוגיה איומה ונוראה, פשוט איומה ונוראה, אני לא מאמין. הסוגיה אני הכרתי, אבל כשראיתי שם את הרשב"א, אני הכרתי את הפירש, אני חצי צבא. ראיתי שם את הרשב"א ואת הריטב"א, אז חשכו אליי. ממש. מוהרקה יהודהנה בתפסה דמלכה מנח. ומלכה אמר, מה זה לא יהיה יפקר רגע, משתעבד למען זה יהיה יפקר. ובכן, מדובר שם על מס, קרקע זה מס גולגולת, בניגוד לטקסה שזה מס קרקעות. קרקע זה מס גולגולת, כלומר כל אדם צריך לשלם מס קרקע. קבע המלך, זה שבור מלכה השני, קבע שמי שלא משלם את המס, מישהו אחר יכול לשלם עבורו את המס, ואז מה קורה? מי ששולם עבורו המס הופך להיות עבדו של מי ששלם את המס. לא פחות ולא יותר. רש"י, אפשר לבלוע את הגדולה, גם כן לא לגמרי בקלות, אבל הוא אומר את זה על עבד גוי. מדובר פה על שטר, על עבד דובי, כלומר להיות דין של עבד כנעני. אבל אם ראיתם את הרשב"א ואת הריטב"א, אנחנו עוד נראה את זה, הם מסבירים את זה בעבד עברי. כלומר, מדובר פה על יהודי שלא שילם מס, יהודי אחר שילם עבורו את המס, שכן שלו שילם עבורו את המס, הפך היהודי שלא שילם את המס להיות עבדו של היהודי ששילם את המס. מי שמע כסף? תורה נאמר, ואם אין לו ונמכר בגנבתו, הוא לא גנב כאן שום דבר. להפוך להיות עבד? מה קרה? רבו עושה לו שפחה כנענית. איזה דינים חלים עליו? הכל מחמת דין הדמלכות. ולדעתה הוא ממש הופך כאן להיות עבד מכל הבחינות. לכאורה, הדבר ברור שאנחנו מדברים פה על דין הדמלכות, אבל יותר מזה, אני לא יודע, קראתי את הריטב"א אצלי, רשמתי פה בדף, רשמתי בסוגריים, וזה היה עושה, הוספתי סימן קריאה. לא יודע, אבל מה יכול לעשות? לא מצליח להכיל את הדין הזה, כן, בין החדשה. זה מה שעולה שם, אנחנו צריכים לראות. סוגיה אחרת, סוגיה מפורסמת כמו סוגיית סיכליקון, כן, תחילת אגדות החורבן, שאומרת שלא היה סיכליקון ביהודה בהרוגי מלחמה, ומתארת הגמרא בגיטין שלוש תקופות. זה הייתה תקופה שהשלטון הרומאי אמר לכל חייב, מי שרוצה יהודי ולא הורג אותו, הורגים את החייב. שלב שני, השלטון קצת היה יותר עדיף כלפינו, ואמר שאסור להרוג, וחייל רומאי שיהרוג יהודי, אז ישלם ארבעה זוזים קנס. שלב שלישי, חייל רומאי שיהרוג יהודי, יהרגו אותו. אבל באותו שנה שבו חיילים יכלו בקלות להרוג יהודים, אז יהודים שיחדו אותם ונתנו להם את הקרקע שלהם. וזאת הייתה הקרקע של סיכליקון, ואז השאלה מה קורה עם מי שלקח מהסיכליקון. מן הגמרא עולה שבאופן עקרוני, אולי שיש פה דין ייאוש ומחילה מקום לשאלות כאלה, באופן עקרוני אסור לקחת את הקרקע מסיכליקון, כיוון שהקרקע מזולה ביד הסיכליקון. למה? הידיד הזה מלכות הדין. עולה משם שלא אומרים דין אדם מלכות הדין. והעובדה שהחייל גזל את היהודי, הדבר הזה איננו מקנה לו את הקרקע. אפשר להתפקח עד כמה יש לי שם ראייה, אבל ראשונים הם מביאים את הדבר הזה. יש לנו עוד סוגיה בשבועות שאנחנו נראה אותה בהמשך, ואני רוצה לדבר על עוד סוגיה אחת שקשורה מאוד לעניין שלנו, והיא הסוגיה בסנהדרין. לכאורה, זאת אתה צריכה להיות הסוגיה, רק שראשונים מדברים עליה יחסית מעט. זאת אתה אמורה להיות הסוגיה של דינא דמלכותא דינא. זה בסנהדרין כאן. ששם אומרת הגמרא על מלך, נמציא מלחמת הרשות, אביא בדין של שלי ואחד, ופורץ לעשות דרך, ואין למחה בידו. והגמרא אומרת על זה, אמר רבי יהודה בר שמואל, כל עמוד בפרשת מלך, מלך מותר לו. גם אמר לו, נאמרה פרשה זו אלא לאיים עליה. שנאמר זאת נשים עליך מלך, שתי מטרות. כלומר, זה רק הפחדות, נו נו נו. דיברנו על זה קצת בשיעור תנ"ך, ששמואל רוצה לומר להם, לא כדאי לכם לבחור מלך, אבל להמשך הפרשות בספר שמואל, משמע לכאורה שכל אמור פרשת מלך מלך מותר לו, כתוב אחרי שבוחרים את שמואל, נאמר, ייתן כן כמו, כיבו בחר השם כן כמו בכל העם, ויביאו כל העם ויאמרו יחי המלך, אז שמואל כותב את משפט המלוכה על ספר ומניח אותו. משמע, שאחרי שבחרו אותו כותבים את משפט המלוכה, ומשפט המלוכה נמצא שם כחוקה המקובלת, ומשמע קצת כשיטה שאומרת כל עמוד בראשם מלך מלך מתר בו. אני בכל אופן אקרא את הסוגיה בשבועות, למרות שהיא לא לגמרי קשורה אלינו, אבל יש סיבה שאני קורא אותה. שם הסוגיה לא מעניינת, מסקת בשמות. ושם נאמר שכל שלמה מסקת בשבועה בשם. סרט שבועות. היא אומרת שכל שלמה אמור בשיר השירים זה שם קודש. מלך שהשלום שלו. ועל זה אומרת הגמרא חוץ משניים. אחד מן השניים שהם שמות חול, זה מה שנאמר בסוף המגילה, כי היום היה לשלמה מלבד עמו, נתן את הכרם לנוטרים, איש יביא בפריו 1,000 כסף, כרמי נשארים לפניי, 1,000 לקח ראש, ומתיים לנוטרים את פריו, זה נאמר שם חול. כן, נאמר, כל שלמה אמור בשביל יושבים קודש למי שהשלום שלו, אבל עצמי כרמי נשארים לפניי, 1,000 לקח שלמה. שלמה, לדידי, 200 לנוטרים את פריו. ואחר כך מעיר גם הנה מיטתו של שלמה. אומר לגמרי, אלא עד אמר שמואל מלכות הקטל דקת לך למשתבא על מלום יען שם, שנאמר כך מי שיהיה לפניי 1,000 לך שלמה, למלכות הדרכי, 200 לנוטרים את פריו, מלכות הדעה, שמואל זה לא קטן הקמה ולא כיש עובדים, כלומר, לדעת שמואל, 1,000 לך שלמה, 200 לנוטרים את פריו, זה שם קודש. משום שלומדים משם, שם מלכות שיוצאת למלחמה והורגת 60% מהאנשים שלה, זה עדיין בסדר. אין, בואו תראו איזה קרדיט נותנים למלך בנושא הזה. בואו נגיד, אני יודע, חלילה, אני לא רוצה לדבר אצלנו, בואו נדבר בסוריה, כן? יש שם 23 מיליון בני אדם, כמה בינתיים אסד שחט? דבר, משהו בסביבות 80,000, לא? מה? 70, זה עליה אתמול. טוב, 70, טוב, שיהיה 70 מלך, אבל כל עוד הוא לא שחט 60 מהאנשים, כלומר כל עוד הוא לא הגיע ל-4 מיליון, זה עדיין בסדר. כן, כלומר זה עדיין מלך חוקי וטוב, כן, מלכות מותר לה להרוג עד 60 מן האנשים שלה לצורך המלכות, נגיד ככה. כלומר, במקרה דנן עד 4 מיליון, תכף אני אגיד למה אני קורא את זה כאן, הוא משתמש את הדבר הזה לדינה במלכות הדינה, אבל זה ממש נראה. נראה במלכות הדינה, ממש מה שאנשים הופקדו, נפשות של אנשים הופקדו בידי המלך, כל שכן כספם וכל שכן דיניהם. גם את הסוגיה הזאת אני רוצה שנכיר, והסוגיה האחרונה שלא מופיעה בשום פוסק, ולעניות דעתי מאוד מאוד שייכת לעניין. זה דיברתי פעם בשיעור הכיתתי שלנו, על הסוגיה הזאת בקידושים, אני רואה בסוגיה קריטית לעניין שלנו, לא יודע למה אף אחד לא הזכיר את האפשרות הזאת. וזה בדף מבית, גם יש הרבה דיון על שליחות, ואחרי דיני שליחות, נאמר לה כדי רבא, דאמר רבא ברכון, אמר רבית, אמר רבי מניין ויתומים. שבאו לחלוק בנכסי עליהם, שבידים מעמידים להם אפוטרופוס לחוב ולזכות, שאלת הגמרא לחוב עמד. ומתי מעמידים אפוטרופוס כדי לחוב? אלא לחוב ומנת לזכות. תלמוד אמר מנסיך עד נסיך ומתה, תיקחו ותבחול את הארץ. כלומר, כשאתה מחלק קרקע של האב ליתומים, אז כל חלוקת קרקע זה לחוב ומנת לזכות. נכון? שהרי אם אתה מקבל את הצפון, אז מצד אחד זכית בצפון, מצד שני חבו לך בכך שהפקיעו ממך את הדרום. נכון? כלומר, כל חלוקה זה לחבור למנת לזכות. אנחנו לומדים את זה מנסיך, נסיך למתי, תיקחו לי לכל את הארץ, שזה בדיוק מה שעשו הנשיא. הם סיכמו ביניהם איזה שבט יקבל מה ומי יקבל מה, חלק אני מוותר, אני מוותר לך על הבאר פה, אתה נותן לי את המעיין שם, אני מוותר לך על המבצר פה, אתה נותן לי את העיר שם, כלומר, הסכם. מגיעים להסכם. וההסכם הזה כלפי השבט, כמובן לחום אל מנת לזכות, ולמרות זאת, כל נשיא היה זכאי לעשות את זה לשיטו, ולא על כל דבר שהוא עשה בהסכם, הוא היה צריך לעשות משאל העם אם כולם מסכימים או לא. כלומר, באמת היה מוסכם, על פניו נראה לי, אני אומר בפשטי, כי זה לא נזכר בשום מקום, שזה דין עד המלכות הדין. דין עד המלכות הדין המשמעותו, לפחות לגבי מיסים, כל מס שמלך לוקח זה לחום אל מנת לזכות. נרדות בכסף, אבל כמובן זה אני נותן לך שירותי בריאות, שירותי חינוך, סולל לך כבישים וכדומה, כל דבר כזה זה לחוב על מנת לזכור. יתר על כן, זה ייתכן שזה קיים גם במשפטים עצמם, ואלה דברים שאנחנו נראה אותם, ועל פי זה אני רוצה לעמוד בכלל על המושג לחוב על מנת לזכור בגדול, שלדעתי זוהי הבעיה הגדולה ביותר שיש לנו כאן, ואני רוצה להסביר את הדברים שאני מבקש. אני אתחיל אולי עם דברים שאנחנו מכירים, שהם נוגעים בצורה זו אחרת בשאלות של דין מלכות הדין. בואו נדבר על הסוגיה החשובה והגדולה והקדושה מעין איכותה לכל הכיוונים, שירת נשים בצד. ובכן, מה הסיבה שלא ללכת לשירת נשים? יש דבר שאומר כל מי שאומר. לא מן הראוי ללכת לשירת נשים. מה הסיבה שטוענים כביכול שכן ללכת? לדעתי זאת לא הסיבה, אבל זה מה שטוענים, זאת הסיבה. בגלל שאם אתה תתחיל כאן, תצטרף פקודה, ולא תבוא לשירת נשים, אז מחר כשהמפקד ישלח אותך להסתער על המחבלים, אתה תגיד לו, לא, זה לא מתאים לי. אני רוצה להישאר כאן בשדות קוסמה. ולשתות עכשיו את המניעה של מי שיעשה את זה מישהו אחר. כלומר, אם אתה עכשיו תסרב פקודה כאן, ומחר אתה תסרב פקודה, ואני לא יודע. לפי המנגינה שאמרתי, ברור, זה שטויות. כן, מה, לא קרה בזה לזה, ולא מתחיל, ואין שום קטר כזה, ולעשות מזה את הסכנה לצהל, זה קשקוש. סכנה לצהל הרבה יותר גדולה ממה שמפקדים מפחדים. לומר לחיילים הוותיקים לשמור או לעשות תורנויות ומטבח של הכל הפלוגה, תעזוב את המוצב ומחר ותלך הביתה. הבעיות הגדולות של המשמעת לא קיימות סביב שירת נשים, אני לא יודע, כל החסות הזאת וזה, חס וחלילה, יהיו חיילים שישמעו בכל הרבנים שלהם, זה הזוי. אבל למה הבאת את זה? אני לא בא עכשיו לתת שירות שירת נשים, אלא על דין מלכות הדין. אני רוצה כאן לעמוד על הדבר שהוא בסופו של דבר, הוא אמור להיות השורה האחרונה של השירות, שעוד לא התחלנו. אבל הוא אמור להיות השורה האחרונה, ואת הדבר הזה אני רוצה לסביר. ודאי יש עניין, כשאנחנו מארגנים מלכות, ודאי יש עניין לא רק במיסים. יש עניין גדול במה שהייתי אומר, הייתי קורא לזה האחדת המשפט. כלומר, משפט אחד יהיה לכם. אני משתמש בפסוק, אבל אני מתכוון כרגע לגבי דיני מלכות גויים, והדבר הזה נכון גם לגבי המשפט החילוני, כאן בארץ, יש עניין, משפט אחד יהיה לכם, זה הופך את החברה להיות יותר הומוגנית, יותר מושמעת, יותר מקבלת דברים, בהחלט יש בדבר הזה עניין. אם חלילה שני יהודים ילכו לרבי שלהם, במקום לשופט, והוא ישפוט ביניהם על פי דין תורה, זה פוגם במשהו בהאחדת הדין. אז בואו נגיד שיוצר איזשהו סדק, שריטה כלשהי ביציבות של המנגנון. אפשר לומר שהדבר הזה יוצר שריטה ביציבות של המנגנון. מה גודל השריטה הזו? קיימת שריטה. אני לא אומר, תהיה לי כזו שריטה בקריכה של הגמרא, לא נורא. אם תהיה כזו שריטה באיזה חלק רגיש במנגנון של טיל בליסטי, אולי זה כן נורא. כן, כלומר, השאלה מה המשמעות השריטה שזה גורם בהאחדה של המנגנון של המלכות, כשאנחנו רוצים שתהיה האחדה של המשפט ולא אלה ילכו לרבי ואלה ילכו לקאדי ואלה ילכו לכומר ואלה ילכו לשופט ואז כל אחד יש לו דין אחר והמלכות נמצאת קצת נסדקת מפה משם. כמה צריכים לחשוב שכאלה דברים? שאלה כלום. הייתי אומר, אפשר להדר ולחשוש. ואם אנחנו רוצים שהמלכות תהיה מלכות יציבה, שהרי ימלא מוראה האיש את רעהו חיים לו, אז אנחנו צריכים כל דבר ללכת בדין הדבר. אבל יש לדבר זה גם צד שני. התורה ודין על ידי מלכות, אתה יכול לקחת את התורה. נשים אותה בקופסה זכוכית, נשים אותה במוזיאון ישראל, ולהגיד, זה הדבר שהיה פעם, כשהיהודים היו כל מיני שונים עתיקים. הרי ודאי שקיימים כאן גם ערכים אחרים. ואלה הערכים של שמירה על תורה, כמו שלדורות עולם, וגם כשיש מלך זר, אחרת אנחנו מתנתקים לגמרי מן התורה. כך שבסופו של דבר אנחנו נראה ששאלת דינא דמלכותא דינא בכל מיני מצבים, זה בעצם התנגשות של שני ערכים. ואז השאלה איזה ערך באותו רגע גובר. זאת בעצם שאלת היסוד. איזה ערך באותו רגע גובר ולמה אנחנו צריכים לחשוש יותר ולמה אנחנו צריכים לחשוש פה. נגיד כך. זה בסופו של דבר שאלה גם בסירוב ובצבא לפחודה וכדומה. יש התנגשויות ערכים ואנחנו צריכים לדון בשלב מסוים מה הערך הגובר ומה הערך שיכול באותו רגע לסגת קצת ולבטל. ויש מקרים כאלה, יש מקרים כאלה ואינני בא כרגע לומר את זה לצד זה, אבל בסך הכל, בהתנגשות הערכים הזאת, מה יהיה יותר חשוב ברגע הזה? זאת השאלה. גדולה הכנסה תוכלים מקבלת פני השנייה. נו. האם כל אחד עכשיו יפסיק באמצע 18 בגלל שאני יודע מגיע לו הביתה, הוריה, והוא צריך לרוץ לתת לו את המפנה, או שיהיו פה אנשים שימשיכו 18, ויגיד לו, בסדר, הוריה, תפקד כמה שאלות עוד שאני אמור את התפילה. אלה שאלות שקיימות לנו כל הזמן, בכל שלב, בכל מצב. מה הערך חשוב יותר באותו רגע? מה אתה רוצה? לא תמיד ניתן לתת תשובה אחידה, ישנם שני מצבים שיכולים להיות דומים והתשובה לא תהיה בהם אותה תשובה. אבל כשאתה רוצה לקבוע קווים בהלכה, אתה צריך להגיד מה כן ומה לא, מה נגד, מתי אתה תגיד דינא דמלכותא דינא, מתי אתה תגיד סליחה, אבל יש לי המערכת שלי ודינא דמלכותא שימתין בצד. אלה פחות או יותר השאלות שלו, איך בדיוק ללמוד אותם, אלה הדברים שאנחנו נראה כאן. אני רוצה קודם כל לקרוא בכמה דברים כאן, ואני רוצה לחזור עדיין, לפני שאני מגיע לספרות היסוד של דין הדין מלכותא, אני רוצה לחזור לשאלת תחולת הדין ששאלנו. כלומר, אם דין הדין מלכותא זה רק במיסים, דין הדין מלכותא זה גם בקניינים, דין הדין מלכותא זה גם במשפטים, אני רוצה לקרוא את לשון הרמב״ם. הרמב״ם במלווה ולווה, פרק זין על כאל, אומר, אבל כל השטרות שחותמיהם גויים, הרי אלו פסולים, חוץ משטרי מקר ושטרי חוב, והוא שייתן מאוד לפניהם, למה כי שם הוא משלם. אז שם יש סיבה לעסקה, והכתבו בשטר לפנינו מנה לכלול אם לא ניקח מהמכר או מאוד אחר. כלומר, אני מוכן להאמין לשופטי גויים, שהם אומרים דבר נכון. ואז כמה מכר זה כמובן תשלום הכסף. אבל אם אין כסף במתנה, עולה אם כן מהרמב"ם כל השטרות שחותמיהם גויים הרי הם פסולים. לעומת זאת, בסוגיה אצלנו בבבא בתרא, זה הרמב"ם בהלכות זכייה ומתנה, פרק א' הלכה י"ד ט"ו, אבל כתוב כאן גוי שמכר, אבל הקרקע אינו קונה אותו מישראל אלא בשטר, ואינו מקנה אותו לישראל אלא בשטר, שאין דעתו סומכת אלא על השטר. ולכך ישראל שלקח שדה מן הגוי ונתן דמים, קודם שיחזיק בבית ישראל אחר, והחזיקו את הדרך שמחזיקים לסגר, זכה האחרון, הרמב"ם פוסק ונותן לראשון את הדמים. במה דברים אמורים במקום שאין משפט ידוע לבטח? אבל אם דין המלך ומשפטו שלא יזכה בקרקע אלא מי שכותב בשטר או הנותן דמים וכיוצא בדברים אלו, עושים כפי משפט המלך שכל דיני המלך בממון על פי הדין. שימו אם כן לב למה שפוסק הרמב"ם, תתרצו את זה על פי דרככם. ואני רק רוצה להראות לכם כמה בעיה היא בעיה. לגבי קניינים פוסק הרמב"ם דינא דמלכותא דינא. לגבי שטרות וקניין שטר בערכאות גויים פוסק הרמב"ם שזה לא חכם. אתם שמים לב? אם המלכות קובעת שקונים רק בשטר, זה חל. אבל את השטר אם אתה תעשה אצל גוי, השטר הזה לא יהיה שטר. הקיצר, דינא דמלכותא דינא, או אין דינא דמלכותא דינא. בסדר, ניתן ליישר את זה, אינני מדבר, אני רוצה להשאיר אתכם בחידה, לא נספיק לפתור כאן את כל הבעיות, רק שתדעו שאנחנו נכנסים כאן בכמה מקומות, לכמה סדקים לא פשוטים. מי שאולי נראה את השאר הגדול שהבאתי לכם, ימצא שם שתי תשובות, תשובה שלישית נמצאת במקום אחר, אבל אני רוצה שוב לסברות היסוד בדינא דמלכותא. אני רוצה לתת כרגע את כל האפשרויות למקור של דינא דמלכותא, מהנחה שזה מדאורייתא ומהנחה שזה מדרבנן. כיוון שאני מתכונן לומר הרבה סברות, אני רוצה לחלק אותן לקבוצות. הקבוצה הראשונה של הספרות היא שאני אלמד דינא דמלכותא דינא ממלך ישראל. ובשלב שני מה אני אגיד? בעצם מה לי מלך ישראל? מה לי מלך גוי? מה, למה להבדיל בין גוי לישראל? הספרה היא לכאורה אותה ספרה. מה המקור בפרשת מלך? אמרנו, כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר. שם זאת נמת לא בגלל שמואל, כיוון שאנחנו מדברים בדיני ממונות, פשטות הדברים בדיני ממונות, הלכה כשמואל בדיני, העובדה ששמואל אומר את זה, לדעתי זה עומד לא שני, אבל שמואל אומר כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר. לכאורה, ניתן לשאול, מה, נביא יכול לחדש לנו הלכה? איפה זה כתוב בתורה? אך לכאורה זה הפשט, סוד תשים עליך מלך, שתי מתו עליך. רב אמנם אומר, סוד תשים עליך מלך, שתי מתו עליך, לא ראה פרשה אלא להפחיד אותם. כלומר, מה משמע לכאורה מרב, שלמה נאמר, סוד תשים עליך מלך, שתי מתו עליך, כדי שלא תשים מלך. כלומר, ואם אתה תשים עליהם מלך, ככל הכל משל סבודאי, תדע לך, אם אתה שם מלך, אתה שם מלך, שיהיה ערב. ולכן לא יותר טוב שלא תשימו. לעומת זאת שמואל, שאומר כל האמור פרשת מלך, מלך מותר בו, נראה שסוד תשים עליך מלך שתהיה עמתו עליך, מה פירושו? למה אנחנו צריכים שתהיה עמת המלך עלינו? ושיוכל למסור עלינו גזרות. כלומר, האימה היא אמצעי, מה המטרה? הגזרות. מה אני יכול ללמוד מהגזרות? שהם חלות, שדין, אתם הלכו את הדין. וזו היה משמעות כל האמור בפרשת מלך. מלך מותר, שאני מלך מותר לגזור גזרות. נזכיר לכם, זו הסברה שאומר רב ישראל באיזה מקום, אבל הסברה לרוב, פשוטה ניתן להגיע אליה גם לבן. כן, נזכיר לכם, שאיך התורה מגדירה את מלך ישראל? שאנחנו מתאים לו לגזור גזרות? ואמרת, שימו עליי מלך, תמשיכו, ככל עוד היום שעשו. ממילא אתה רוצים לשים מלך ככל הגויים, אומרת התורה, לשים מלך שיוכל לגזור על הרם שלו. מה עם אשמה? שלמלך מותר לגזור גזרות על עמו. מה לי יהודי? מה לי גוי? הרי מדוע למלך מותר גזרות על עמו? כדי שיוכל להוליך את עמו באיזשהו כיוון, שיוכל לצעות של משהו, יוכל לפתח את המדינה, יוכל לכבוש, יוכל להגן, יוכל, אני יודע, להשליט שלום במי שלגער. ובכן, בשביל זה מותר לו לגזור גזרות. ובכן, כשם שדין המלך קיים במלכות ישראל, אין סיבה שהוא לא יקיים גם במלכות גויים. ניתן להביא לדבר הזה פסוק נוסף. והוא מה שאמר ביהושע. ואת הדבר הזה גם כן לומדים למלך כל איש, אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצווה ויומת. מה אתה למד מכאן? תעזבו עכשיו את המוות, אבל מה אתה למד מכאן? וכשהמלך מצווה אותך, אתה חייב לעשות את זה. כלומר, דינא דמלכותא דינא. שני הקורות האלה, אני לא יכול להיות לגמרי בטוח בהן. מכיוון שביהושע חשוב לדעת, אומנם הרמב"ם אומר ביהושע מלך היה. אבל בפשטות הדברים, מה היה שם יהושע? מצביא, נכון? מפקד צבא. על מה נאמר כל איש אשר יורה את פיך ולא ישמע לכל אשר תצווה ויומת? לא ישמע את דבריך לכל אשר תצווה ויומת? כשהוא אומר למובילים ולגדים ולחצי שבט המנשה, אתם יוצאים עכשיו למלחמה. הם אומרים ודאי. זה לכאורה ספרה פשוטה. כשעם נמצא במלחמה, ואנחנו נמצאים בשעת מלחמה, מי שלא שמע בכל התפקד, שאחת אותו להעמיד, זה נראה לנו משהו. הרי תחילת נפילה נמצא, ואנחנו מכירים את זה, נתחיל לשחק עם דמוקרטיה באמצע המלחמה, אז כל מי שעושה את זה הוא בגדר עודף. אין על מה לדבר בכלל. לכאורה גם מה שמדבר שמואל, כן, כשאומר שם את משפט המלך, ואומר זה משפט המלך, ובחוריכם ייקח, ואומר, ואת חמוריכם ייקח, ואומר את כל הדברים שהוא עתיד לקחת שם, לכאורה, מתי זה קורה? אני מסביר לכם, ותראו כי נטש מלך בני עמון בא לכם, ותאמרו לא כי מלכים לא גלינו, זה היה מצב מלחמה. ואכן בפשטות, וזה גם דיברנו בשיעור בספר שמואל, כל הגיוסים שמותר למלך שם לגייס זה לצורכי מלחמה. כך שללמוד משם על איתות שלום זה לא לגמרי בטוח. אבל הפוסקים לא עושים את החילוק הזה, לא מצאתי את הפוסקים עושים את החילוק הזה. וממילא גם מן הפסוק ביהושע וגם מן הפסוק שתאי מתו הלכת, וגם מן הפסוקים בשמואל על פי הפשט שכל העמוד פרשת מלך מלך תבו, אנחנו יכולים ללמוד דינה דמלכות הדינה, אנחנו לומדים את זה במלך ישראל, וממלך ישראל למה זה למלך גוי, או מספרה, או מן הפסוק שאמרנו ככל הגויים אשר סביבותיי. כן? זה מה שאומר לכאורה ההיגיון הפשוט של העניין הזה. בהיגיון בעין זה, הולכים כמה וכמה משונים. ואם נלך לרמב״ם, פשוט אין לרמב״ם מלכים. עכשיו, הרמב״ם במלכים, דלת הרב שהוא כמובן פוסק, שכל האמור בפרשת מלך מלך מותבו, אבל הרמב״ם יש הסתייגות מעניינת. מישהו אולי יודע? אולי נקרא את פרשת מלך, אם מישהו לא זוכר. מה כתוב בה, נקרא אותה במהירות. ויום הזה ירושפת המלך אשר יבלוך עליכם, ובניכם יקח, ושם לו במרכבתו ופרשה, ורצו לפני מרכבתו, ולשאו לו שרי אלפים ושרי חמישים, ולחוש חמישו, ולקצות צהוב, לעשות כלי מלכבתו ולקבו, ואת בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולעופות, ואת צדותיכם ואת חרמכם וזדיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו, וזרעיכם וחרמכם יעשו ונתן לשריסה ולעבדיו, ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בוחריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ועשה לבנתו, צדותיכם יעשו ואתם תהיו לו לעבדים, וזכתם ביום ומלכם מלכיכם אשר בחרתם לכם, ולא יענה השם אתכם ביום. בהמשך כתוב הפסוק, אבל זה לא מביאים כאן משום מה, וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר, וינח לפני אדוני, וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. משמע שבאמת מלך מותר, אבל כאמור בגמרא זו מחלוקת. אני בכל אופן קורא את הדברים, לרמב"ם יש כאן הסתייגות מעניינת, והוא אומר, ראשית יש למלך לתת מס על כל העם בצרכה ולצורך המלחמה. וקוצב לו מכס, שלא יהיה מוכס שיהיה לו קצבה. כלומר, נותן קצבה אחידה לעם, ואסור להבריח מן העם מכס. כלומר, מה זה אסור להבריח מן המכס? איפה הרבה לקחת ההלכה הזאת? מבבא קמא, נכון? מסכימים, זה אותו ביטוי. מנדרים כ"ח, שאסור להבריח מן המכס. מאיפה לומד את זה הרמב"ם? באמת מרשות יש ליתן, והוא אומר שיש לו לגזור שכל מי שיקנה במכס ילקח ממנו יהרג, שנאמר ואתם תהיו לו לעבדים. כלומר, הרמב״ם פותח במשפט המלוכה בספר שמואל, והוא מגיע להלכות דינא דמלכותא דינא שנאמר בבבל. ולהלן הוא אומר יהיו בכלל מס ועבדוך. מכאן שנותן מס וכוסף מכס ודינם וכל אלו הדברים וכוסף היהודים וכל עמוד בפרשת מלך, מלך סופרים. כלומר, הרמב״ם כנראה אכן מחבר את הסוגיה בסנהדרין עם הסוגיה של מלך גוי דינא דמלכותא דינא. אבל יש ברמב"ם מסתייגות מעניינת. ושולח כל פול ישראל ולוקח מן העם הגיבורים עד שהחי לרוץ לפניו. כן? ולוקח מן היפים שבהם, יהיו לו שמשים ועומדים לפניו. וכן לוקח בעלי אומנויות. כל מה שצריך ועושים מלאכתו, ממשיך הרמב"ם ואומר, ונותן שכרם. ולוקח כל הבהמות והעבדים והשפחות למלאכתו, ונותן שכרם עוד מהם. שנאמר לך, ראש הראשון, לקצות ציון, לעשות לך את אותו ולדיכו. והמדגמת שתוכבת במורכם הקודים, וכמו כן כאן עשה לבנתו, הרבה מכן מסייג את הכל, הוא לא יכול סתם להפקיע את זה, הוא מותר לו לקחת את זה, אבל צריך שלם שיש. חד וחלק, זה הסתייגות מעניינת שלא מוכרת לנו בדינים אחרים, אם כי ההיגיון, את הרי שמכתיב, אסור לך קשר, שלם בשבילו, כלומר לא סתם מיסים, אבל הרמב״ם כנראה, כאמור, חיבר את שני הדינים האלה, וזה המקור של מלך פורץ לעשותות ערך. להלכה הזאת של מלך ישראל, צריך לדעת שיש כמה כמה הסתייגויות על הקוד הבן אדם, וכל הראשונים כאן דנו בשאלה של אחאב וכרם נבות, כולל התוספות. שאלו אם כן, אז במה חטא אחאב? הרי הוא דרש מנבות את הכרם, רצה לקנות מנבות את הכרם. וכשנבות לא רצה לדעת לו, אז הוא בגדר מורד במלכות, אז טוב שהוא הרב אותו. תוספות אומרים לזה כמה תירוצים, ואחד מהם הפוך בדיוק מהרמב״ם. תוספות אומרים באחד התירוצים, מותר לו לקחת את זה בחינם. אם הוא משלם כסף, אז נבות הבין שהוא רוצה לעשות איתו עסקה, והוא הבין שמותר לו לסרב. אבל לפי הרמב״ם, כל מה שמותר לו לקחת בדיני מלך, זה רק לקחת את הוא משלם. כלומר, הרמב״ם לא יוכל לקבל בשום פנים את התירוץ הזה של התוספות בדבר הזה. התוספות מתרצים גם התירוצים האלה מאוד מאוד מעניינים, ואנחנו נצטרך לדון בכל תירוץ שלנו. אבל לפי חלק מן התירוצים של התוספות, עולה שלאחר היה מותר לקחת את הכרם של נבות כדי שיהיה לו גן ירק. למשל, אחד התירוצים של התוספות, שאחאב רצה את זה בשביל עבודה זרה. אז בגלל שהוא רצה את זה לעבודה זרה, לגינה, כתוב המתקדשים והמתארים אצל הגנות, אז אסור היה לו לקחת את זה. אילו לא היה לוקח את זה לעבודה זרה, אלא כדי לאכול ירקות, זה היה בסדר. היה מותר. יש בתוספות גם תירוצים אחרים, צריך לדעת שהפרשה הזאת של אחאב מופיעה גם בזוהר הקדוש, ובזוהר הקדוש, בפרשת וישב, אומר שאחאב באופן עקרוני נהג כדין, מדוע נענש, כי לא עשה לו משפט. זה הדבר היחיד. ודומה הייתה מה התענוש עליה כאן, דעת דין הדאורייתא דשבי שמואל כמה יהודי ישראל, דהרקדים סדורכם וחרבכם וסדורכם הטובים מכך, והיא אחאב נתן לה הוא כרם בנבות דין האב, ודו, דאבי יגיד לקו מאחרה, שוב, משווה כל הקו שרצה לשלם, בסופו של דבר הוא אומר, אלא על דקטילה ולא דינה, ולא דינה היא אנש. קטילה ולא דינה מנסים כמה דילי, הוא כתיב, בגין ככה קצחת וגם ירשת ועדה היא אנש. כלומר, בעצם זה היה נכון, כשלא עשה לו דין. משהו מהסוג שנענש דוד המלך על אוריה החיתי. אוריה החיתי באמת היה מורד במלכות, אבל דוד לא עשה פה דין, כן? כלומר, הרב לא בלי דין משהו מעין העניין הזה. על פי זה, כאמור, הכל נלמד ממלך ישראל. אני הצעתי כאן גם את המקור, במקום את המקור של מלך, ללכת למקור של פרשת נשיאים. נשיא אחד במטה, נשיא אחד במטה, תקחו לכל את הארץ, ואז לגבי ניסים זה מדי עושה. כל הדין שלחו על מנת לזכות, זה בדיוק לגבות מס. ואז כל מס שמלך קובע, זה בעצם בדיוק בשביל זה נתמנו נשיאים, להיות אפוטרופוס, כאשר דינו של אפוטרופוס בכל מקום זה לחו על מנת לזכות. הרי זה מה שעושה אפוטרופוס, הוא מוכר את נכסי היתומים, כדי לקנות את הדברים הכלים, הוא מטפל בנכסי היתומים בצורה כזאת, כדי להגדיל את נכסיהם, הוא כל הזמן חב על מנת לזכות. זה בדיוק דין של נשיא, זה אפוטרופוס. והתורה מלמדה את המלך כאפוטרופוס על העם, וכל זה נלמד כאמור ממלך ישראל. יש עוד כמה מקורות, אבל בסך הכל אמרנו, אנחנו יכולים ללמוד מלך גוי ממלך ישראל. הדבר הזה עומד בסתירה כמובן. להלכה מאוד מוכרת, בעיקר בסיפור החרדי, אבל הלכה שהיא לכאורה נכונה, עם דגש תחת המילה לכאורה, וזה מה שמביאים כולם את הר"ן המפורסם בנדרים, שמביא את התוספות המפורסמים ואת הרשב"א המפורסם, וזה אחד הדיבורים המפורסמים ביותר שיש בר"ן בכל מסכת נדרים. ואני ידעתי את הרב הזה כבר כשהייתי בישיבה תיכונית וניכרתי פעם ראשונה בישיבה קבועה. קדושה. וכתבו בתוספות, ודווקא במלכי עובדי כוכבים אמר דדינה במלכות הדינה. מפני שהארץ שלו. ויכול לומר להם, לא תעשו מצוותיי, אגרש אתכם מן הארץ. אבל במלכי ישראל לא. לפי שארץ ישראל, כל ישראל שותפים בה. וכי הבין הדין הנמחות הדין, האמינים מילה לעניין, אם אחד קנה את המחס, וכו' וכו' וכו'. לא, משנה כרגע, תוספות אומרים להרן בעקבותיהם שבארץ ישראל, בואו נגיד, גם מלך ישראל אין דינה דמלכות הדינה, שהרי הארץ איננה שלו, שארץ ישראל, כל ישראל שותפים בה, וממילא בארץ ישראל לא ניתן להקים ממשלה, ואם בכל אופן מישהו מעז להקים ממשלה ולגבות מיסים, הרי מצווה ללמוד אותו כמה שיותר ולגנוב את המיסים כמה שיותר, לן מפורש. מכאן עולה ההפך הגמור. כלומר, לא שמלך גוי מלמד מלך ישראל, אלא שכל דינה דמלכות הדינה זה רק במלך גוי ולא במלך ישראל, או ידע נכון בחוץ לארץ ולא בארץ. מאיפה הדבר הזה צומח? אפשר פה ללכת באמת לבחינה ההיסטורית, ואנחנו מדברים על התקופה הפאודלית, ובתקופה הפאודלית, כמו שאתם יודעים, הפאודליזם החל מזה שכל הקרקעות שייכות למלך, המלך מחלק את הקרקעות לאצילים, האצילים, כלומר, הדברים ידועים, ויש בעל בית, ויש בעל קרקע, והוא הקובע את כל דבר, ואם כן, הוא אומר לכל האנשים, אולי אותי, אם אתם רוצים כאן לגור באדמה, שהאדמה היא שלי, תשלמו כסף כך וכך, ואולי גם תתנהגו בצורה כזאת, בצורה כזאת, אחרי המשפטים האלה, אחרי המשפטים האלה, כיוון שאני בעל הבית. אתה בעל הבית בכל מקום, אבל לא בארץ ישראל. בארץ ישראל, כולנו בעלי בית. קיים לדבר הזה דמיון כלשהו לאחד התירוצים בתוספות על האחד, ואני אקרא את זה. שוב, שם יש חמישה תירוצים. שניים אני כבר אמרנו, אבל נקרא תירוץ נוסף בסנהדרין כ'. והנקדן, לא יודע מזה, והנקדן תרץ, ואינו מותר את מסעדות ארוכים נעים ולא מעלה, כל כך, אבל כן, סליחה, ועוד יש לומר. דווקא בשדה מקנה, אבל שדה הכבושה שירש מעבותיו לא, כמו שהשיב נבות. מה אמר נבות? חלילה לי מתיתי נחלת אבותיי לך. כלומר, יש הבדל בין שדה מקנה לבין נחלת אבות. לשון אחרת, אחד מראשי הממשלה הקודמים, טבע פה את המושג לגבי כל המאבק ביהודה ושומרון ועל ירושלים, טבע פה את המושג נדל"ן. כלומר, אנחנו צריכים לעשות את ההבחנה בין נחלת אבות לבין נדל"ן. שדה מקנה זה נדל"ן. זה דבר שתורגם לכסף. זה דבר שמלך יכול להפקיע, ועל אחת כמה וכמה כשאחריו רצה לתת משהו תמורתו. נחלת אבות שאברהם יהושע בן נון, ושזוהי נחלת אבותיי, זה דבר שנמדד בצורה ערכית ולא בצורה ממונית. זה דבר שגם למלך אין זכויות לפקיד. זה דבר שיהושע חילק לכל ישראל, על פי השם, כאן אין למלך זכות להפקיע את זה, ולא הייתה זכות לאחר להפקיע את נחלת אבותיי. חלילה לי ניתן נחלת אבותיי. לכאורה תירוץ הר"ן בונה על דבר דומה, אם כי כאן לא מדובר על נחלת אבות, אבל זה העיקרון הזה שארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינו. היא נחלת אבותינו באופן כללי, וממילא למלך אין עליה זכויות, וכיוון שאין עליה זכויות, הוא גם לא יכול להטיל מיסים ולא יכול להגיד שום דבר. אני כאן בארץ ישראל חי באוטונומיה שלי, ואין למלך זכות להגיד לי מילה וחצי מילה. אבותיי, ההנחה הזאת מתורשת. אני סליחה שאת דומה לזה, זה בעיית על הדם. לא הובן ולא תוספות, לא יכולים לך להתחיל עליך. בגלל זה לא יהיה דין אדם, לפחות הדין הבא את ישראל. בגלל איזה מין ספרה כזאת, מילא אם היה כל אחד נחלת עבודה. עכשיו, לבוא ולהגיד בגלל שכל ארץ ישראל היא נחלה של כולנו, אז לכן מלך לא יכול להגיד לו משהו. אני לא מאמין במשונים, לא בונים על כדי שרות לאומות. אל כוכן, כן. שמה? לא, אבל הוא אומר, בארץ ישראל אין דין על המלכות.
אבל האדם עצמו זה שטועש ברגע שאין מלכות. לא דין את זה, אין מלכות.
נו.
שלטון חוזר לעם.
מה זה משנה? אבל אם אין יסוד של מלכות, מה זה יעזור של שלטון חוזר לעם?
אין דין את
זה, מלכות זה דין. אם מלכות דין מלך, כשאין דין מלך, אתה מלכות זה לעם. אולי שדין מלך מלך. אבל לא תראי שאין דין מלך, אולי שאין דין את זה. זאת השאלה, לכאורה מה שעולה מכאן, מה שעולה מהר"ן כאן שבארץ ישראל קיים רק דבר אחד. יש רק מצווה אחת בארץ ישראל, והיא המצווה הגלויה בארץ, וזוהי המצווה אומרת בימים ההם אין מלך בישראל אישה ישר בארץ. זה מה שאני אומר. זה דבר בלתי אפשרי. אני יודע במדי גם בתוספות וגם בר"ן, אני אוכיח את זה כשתדבר ברשב"א אני מספיק, לא יודע אם מספיק. בהתחלה הרשב"א, אבל אני בתוך 17 עמודים נמצא בעמוד 3. על פניו נראה לי שהמחלוקת כאן מתחילה בגרסה, מה שדיברנו בפורים, ואני רוצה לקרוא, השאלה הגרסתית היא לקרוא לטכנית, אבל היא טכנית קלילית, ואני רוצה לקרוא שם את גרסת רבנו חננאל, ואני בסביעה בסנהדרין, אמר שמואל, כל הדור פרשת מלך למלך מותר. רבי יוחנן אמר, לא נאמרה פרשה זו משפט המלך לקח בני ישראל ולסומם לו במרכבתו ובפרשה ולחוש חלשו ולקצור קציעו ולעשות לו יפתו ולקבו ובנות ישראל יקח לו וכחות אבוכות ועופות וסדות בני ישראל וכנועים וסדים הטובים יקח ונתן לעבודה וזרעי מן המסור ונתן וסחיסה לדו ועמדו וקוראים וכמובן יקח ועשה יפתו ולבני ישראל אמרו ואתם תהיו לו לעבדים ושקתם היום ולפני מלכיכם אשר תקבתם לכם ולכם אשר תקבתם בהם אמור אמר לו רבי יוחנן, לא פירש להם אלו שכולם מדירם לכם שבאו אלא יהיה ליראם ולבעלם בלבד. ברור שרבנו חננאל פוסק נגד שמואל מתוך הדברים שלו, וגם ברור מדוע. כיוון שבגרסה שלו זה לא מחלוקת שמואל ולאב, אלא מחלוקת של שמואל ורבי יוחנן. וכאן יש לנו כלל ברור ששמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן, וכתוב כאן אפילו שרבי יוחנן אמר זה לשמואל, ושזו היא מסכמת הפרשה. כלומר, על פניו נראה, והדבר הזה עולה בכמה ראשונים, שהם לא פסקו את פרשת מלך להלכה. אמרו לו, למה הפרשה אלא ליהרה? ולא יותר מזה. כלומר, הפרשה שם באמת נאמת בצורה שלילית. ושאתם ביום ההוא מפני מלככם, אבל יענה השם אתכם ביום ההוא, אבל ממש מה שהמלך עלול לעשות לכם את זה, אבל לא שזה חוקי. הר"ן והתוספות כנראה התקשו בדיוק בשאלה הזאת. איך יכול להיות שמצד אחד כל אמור בפרשת מלך, מלך אסור, ומצד שני אתה אומר, דינא דמלכותא דינא? איך נחיה עם שני הדברים האלה? תרצו התוספות, כל אמור בפרשת מלך, מלך אסור בו, זה בארץ ישראל, דינא דמלכותא דינא, זו ילדה שנאמרה בבבל. ולכן באמת בארץ ישראל אין דינא דמלכותא, מה יש במקום דינא דמלכותא? אנחנו לא נלך לכיוון של אין מלך בישראל שישר בינם יעשה. מה יש במקום זה? זה אנחנו נראה את הרשב"א. ונראה בחתם סופר. אבל בזאת הדברים, כל דינא דמלכותא דינא נאמר רק במשפט. כאן אני חייב לומר משהו. שלא די דיברו על זה. אבל לכאורה יש איזה מכנה משותף גדול מאוד בין ארבע סוגיות. סוגיה אחת זה הסוגיה בבבא קמא או בבבא בתרא. סוגיה שנייה של דינא דמלכותא דינא. סוגיה שנייה זה כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו. סוגיה שלישית זה מה שאמרנו שמלכות שהורגת עד שישית לא נענשת על כך, מה המשותף לכל ההלכות האלה? את כולם אמר שמואל. כלומר שמואל הוא זה שאמר דינא דמלכותא דינא. הוא בעל השפעה הזאת. שמואל הוא זה שאומר בוא נעמוד ועכשיו מלך מלך מותר בו, כלומר עליי זה לעשות הצלבה ולקבל את שמול במקום אחד ולא לקבל אותו במקום אחר, זה קצת הלחשנות. שוב אנחנו נגיע למקור שאורח אדם ספר שמלכות שהורגת שישית מבני העם לא מיד שם, ועל זה אנחנו נדבר עוד מעט מאיפה זה לקוח, מה קורה שהוא 200 לנותנים בפיו, זאת גם הלכה של שמול. ושמול חולק שם את הנקמה, ושמול חולק שם את רבי יוסי, ושמול כשאומר את זה חולק על כל העולם, שכולם אמרו שזה שם חול, ושמול אומר האלף לך שלמה זה שם קודש. נותרים את בריאות השם חול. זה נאמר על מלכות בשר ודם. האלף לך שלמה מתי נותרים בריאות, כלומר, המתיים נותרים את בריאות, מקבלים 60 מנה. זה גם שמול. הוספתי לכם לדבר הזה, עוד איזה גמרא, שנראית על בניה קצת מקוממת, אבל היא עובדה, היא קיימת, ושם אני צריך לקשור אותה במועד קטן. אני לא אמצור אותה, אני אגיד אותה בעל פה. כן, גמרא עוסקת שם על שמועות רעות, ומי קראינה, מועד קטן זה שם, נלכות אפילו בדף כפר, ומי קראינה על שמועות רעות, האם קוראים לא רק על הבריאות אלא גם על שמועות רעות, ואמרו לשמואל, כתב שבור מלכה, תריסר אלפי יהודאי במזיגת קיסרי, עיר, היום בטורקיה, הוא הרג שם 12,000 יהודים, ולא קרה. הגמרא בתרץ, לא אמרו אלא ברוב ציבור, כמה זה שהיה. אמרה, קוראים לשמואל, לא רק באיזשהו מציאות מסוימת. שאלה גמרא, הוא כתב שבור מלכה יהודאי, ואמר שבור מלכה לשמואל, הם היו חברים, כן? שבור, שם פרסי, מישהו זוכר, יש לו גם כן סליחנים שם שעבור, היה שעבור בחתיה, היה שם ראש ממשלה וכדומה, זה השם שעבור, שעבור מלכה. אמר אלי שעבור מלכה לשמואל טיטי לי דלוקק ליהודי מעולם. אומר לי, מה, תאמינו גם הוא לנפשי. ואמר אבי אבי לקל יתרה, למסיקת קיסרי, פקע שולובה דלודקיה. כל המשתאות שלהם, פקע החומה של דלודקיה, שוב אנחנו מדברים בטורקיה, והם מרדו ושמרו מלכה. ומסתבר מאוד שזה ששמואל לא קרה, מדוע הוא לא קרה. כי הוא אמר, זה מגיע לה. הוא אמר, זה מגיע לה. התמעין הוא גר בין הנפשיים. כלומר, לדעת שמואל, שמואל מצדיק את הדן, את הדין, ששמרו מלכה רק 12 יהודים. אתם שומעים? למה? כי הם מרדו בו, כי הם לא שמרו בכל הכל מיני כאלה דברים. שמואל איפשהו היה מחובר מאוד להלכה הזאת של דינה דמלכות הדינה ולפקסים של מלך ושל מה שעושה מלך. שמואל עצמו נקרא בפי חזל שבור מלכה, הוא נהג כמלך. כלומר, אצלו מנהיגות מלך הייתה דבר שאי אפשר לבוא עליו. אבל כאמור, רבנו חננאל בסרטו וכנראה גם הר"ן וגם הנימוקי יוסף אומרים לא. הלכה כשמואל בדינה דמלכות הדינה אין הלכה כשמואל בכל האמור פרשת מלך כללים אותם. כאמור, הר"ן אומר בגלל שכל יהודי יש לו חלק בארץ ישראל, אני שהתקוממתי נגד הסברה הזאת, אני אומר הסברה שלי אישית נראית יותר, ומשום מה הסברה הזאת מתחבאת רק בנימוקי יוסף. בסוגיה בואי בבואי נדרים, יש לנו נדרים?
לא,
די.
נרבה. אומר, אני מוכר עושה ספרה שעל פניה נראית טובה יותר, אני לא יודע, לא בטוח, לא יכול להכריע בין לשונים. ומלכי ישראל אין דנים אלא על פי התורה, וכאן על עצמו, ולא אמר עוד עלי העם ובעלם שלא ישנו למלך. כלומר, הכל באמת מתחיל מיידין שכל העם בפרשת מלך, מלך אסור בו, מלכי ישראל אין להם דין הזה מלכות. הדין המסיבה פשוטה, כיוון שהם מחויבים לדין תורה. מלכי גויים לא מחויבים לדין תורה, אז הם כמובן צריכים לחוקק חוקים לאנשיהם ולעשריכם, והחוקים האלה, משום מה מחייבים אותנו, עד כמה אנחנו עוד נראה. מקום כמו עד עכשיו דיברנו על יכולת ללמוד דין הזה מלכות הדין למלכי ישראל, אם כן לומדים את זה, אבל איזה מקום יכול להיות לדין הזה מלכות הדין במלכי גויים, אם אנחנו לא לומדים את זה בפרשת מלך ישראל? האפשרות הפשוטה ביותר, זה הבאתי לכם פה את הרמב"ן בראשית ל"ד במסגרת מעשה שכם. שם אומר רמב"ם בני נוח מצטבו על הדינים, וכיוון שהיו צריכים בני שכם לדון את שכם על האונס שהוא אנס את דינה, ולא דנו אותו והתחייבו איתם. אומר זה הרמב"ן, ועל דעתי הדינים שמנו לבני נוח בשבע המצוות שלהם, אלא להושיב דיינים בכל פלג ופלג בלבד. אינם להושיב דיינים בכל פלג ופלג בלבד. אבל צילה אותם בדיני גניבה, ועונה, ועושק, ושכר שכיר, ודיני שומרים, ואונס, ומפתה, לאבות נזיקים, וכובד בחברו, ודיני מלווה ולווה, ודיני ניקר וניקר וכיוצא בהם, כעניין הדינים שנצטרכו ישראל, ונהרג עליהם ונחנם ועשק או אנס, ופיתה את ביתו של חברו, ומי שהדליק קדושו של חברו וכבד וכיוצא בהם, ומכלל המצווה שיושיבו דיינים בכל עיר ועיר כי ישראל, ואם לא עשו כאן אינם נהרגים, שזו מצווה עשה שלהם. זה נראה בפשטות. אגב, מציע את זה גם בנזר ללכות נזיקים, מציע את הדבר הפשוט הזה, זה דין על המלכות הדין. הצורך של המלך לדאוג שבעצורתי יהיו משפטים. אף אחד לא דורש במלך גוי ללכת על פי משפטי התורה, אבל דורשים ממנו להקים מערכת משפט. אז אם יש מערכת משפט בארצו, אם מערכת משפט בחיים, וכאן ניתן לראות מקור לדינה למלכות הדינה, הבאתי את החתם סופר, ואני אקריא אותו שוב. אמנם מלכי אומות העולם, ואמר שמואל פרק חזקאל, אני קורא במופיע אצלכם במקורות באורח חיים, סימן ושחט, וכתבתי לכם מופיע גם בחושן משפט סימן, מ"ד ממש באות הלשון. אמנם מלכי אומות העולם, ואמר שמואל פרק חזקאל, דינא דמלכותא דינא, נראה לי דנפקא למקרא לדברי קבלה. והוא נתן את הכרב לנוטרים, שמואל לטעמי דאמר בשבועות למדי המודבק, מלכותא דקת לחת משיתא ואבא לא מיינש. נפטיגו 200 למטרים נפטירים. ואף אגב, לכתבו אותו ספרי מלחמת רשות, למה דווקא? אלא לצורכו וכבודו, להפוק הרצחת וכמסת בעלמא, בגזלנות הדמלכותא להבדינה, אל הדינה דמלכותא, ובמשפט ים ידעץ. כלומר, נבער את הפסוקות ישמול. האלף שלך שלמה, מדבר שם על קרם היה לשלמה בבעל המון, שלמה של קודש. ובכן, מה זה הכרם? העולם. העולם היה לקדוש ברוך הוא. למי הקדוש ברוך הוא נתן את העולם? והפקיד אותו ביד שומרים. וזה נתן את הכרם לנוטרים. מי הם הנוטרים של הכרם? המלכים. המלכים הם השומרים על העולם שהקדוש ברוך הוא נתן בידם את שמירת עולמו. הקדוש ברוך הוא לא יכול לדבר עם כל אחד מכל כך הרבה אנשים שיש בעולם. הקדוש ברוך הוא יש לו איזשהו שיח מסתר עם המלכים, הם מבחינתו אחראים לקיומו של עולם ויש להם שיקול דעת איך לעשות את זה. מה שיקול הדעת שלהם? כאן קובע שמואל דבר נורא כאן היום, אבל זה מה שהוא קובע. במושגים שלנו, מלכותו או נשיאותו של בשאר אסד נחשבת כלגיטימית כל עוד הוא לא הרג כ-4 מיליון איש. כלומר, לפחות בשבועיים הקרובים, המלכות הזאת עדיין לגיטימית, לא יודע לאן זה יגיע. זה כמובן דבר מזעזע, אבל ברור לכולם שאם מותר לו להרוג עד שישית מבני מלכותו, אז ההיגיון אומר, מכך וכל מיני דברים לא של כמה חומר, שמותר לו גם לקחת מיסים, ושמותר לו לקבוע משפטים. אלה הם שני מקורות שהצענו לפסוקים על מלכות דינא דמלכותא דינא ממלכות גויים. אבל יכול להיות שלומדים את זה מהכינו. כלומר, הסמכות איננה סמכות אלוהית, אלא הסמכות היא סמכות מכוח העם. כך עולה מהרשב"ם אצלנו, שניתן לדבר על איזושהי אמנה חברתית שכולם שותפים לה, כדי להימלט ממצב של איש הישר בעיניו יעשה, מסכימים לתת למלך את הכוח שלהם ושהוא ינהל אותם. וכך אומר הרשב"ם בסוגיה שלנו. ואמר שמואל דינא דמלכותא דינא, כל מיסים וארנוניות ומנהגות של משפטי מלכים שרגילים להנהיג במלכותם, דינא הוא שכל בני המלכות מקבלים עליהם לרצונם פני המלך ומשפטיו, וכך דין גמור ואין למחזיק בממון חברו על פי חוק המלך הנהוג משום כסף. אבל כאן אנחנו כבר שומעים על משהו שהייתי מגדיר אותו כאמנה חברתית, משהו די מקביל, הייתי אומר, אולי לשיטתו, לאחד מייסדי הדמוקרטיה הידועים, הפילוסוף ג'ון לוק, במאה ה-18, ספרו מאוד מאוד ידוע. כלומר, אנחנו מתחילים את החיים בעצם מהזכויות של האנשים, וזאת גם הדמוקרטיה המודרנית. הוא קבע את שלוש הזכויות, הזכות לחיים, הזכות לחופש והזכות לקניין, שמקבילים פחות או יותר לשלושת חוקי היסוד במדינת ישראל. זכות לחיים, לחופש ולקניין. כדי להשיג את החיים, את החופש ולקניין, שאדם לא יעשה אותם, אם יהיה איש הישר ואדם יעשה, אם יהיה כל דעלים כבר. הרי כולם מוסרים את כוכב המלך כדי שינהל אותם. זו איזושהי אמנה חברתית כזאת, ובתור שכזה המלך מנהל אותם, זכויותיו של המלך מאוד מאוד מוגבלות על פי ג'ון לוק, וגם אם הוא לא מנהל אותם כמו שצריך, זכותם להחליף אותם. כן? כלומר, אנחנו מדברים על איזושהי מדינה חוקתית, והיום אין זה נמצא כאן כאמור בהשפעה. כן. סליחה? אני מסכים, אבל עדיין, דווקא בגלל שאתה משווה את הרשב"ם למה שאמרתי מהנשיאים, את הפסוק מהנשיאים אף אחד לא מבין, חשוב לי לעמוד על ההבדל. השאלה מהיכן המלך שואב את סמכותו? מהתורה או מהעם? שאלה קריטית, אין לך מושג כמה שאלות ניתן לשאול סביב השאלה הזאת. תיקח ותראה את כל ההיסטוריה של המלכות באירופה, ותגלה פה מלחמות עולם סביב השאלה. מאחד המלך שואב את סמכותו. במשך כל ימי הביניים, המלך שאב את סמכותו מן האל, וכמובן היה כפוף לאפיפיור, הייתה בזה נפקא מינה גדולה, ביד הלך קנוסה וכדומה, כל מיני מושגים שאתה מכיר, כן? המלך שאב את סמכותו מן האל. על שיבת הסמכות מן העם החלו לדבר פחות או יותר. אחרי מגדיל יותר, איפשהו לקראת סוף המאה ה-16 ובמאה ה-17 בעקבות מלחמת 38. אז התחילו לדבר על שיטת הסמכות מן העם באופן הכי ברור. מי שקבע את זה היה תומאס הובס, אבל זה היה בעקבות דעות ידוע, לדעתי למשל ידוע כולי. ספר אולי שמעתם על הלוויתן, שמעתם מה על הספר הזה? בואו, הוא קובע, אנחנו נראה, אנחנו נשווה את זה לכמה דברים בראשונים אצלנו. נשווה את זה, אבל זה הבדל גדול מבחינת ששיבת הסמכות מנה. שוב אני אומר, מה שהר"ן מדבר זה משהו פאודליסטי כזה, שעם כל הקרקעות של המלך נעשו בתור בעל הבית, יכול להגיד לנו מה לעשות. וזה כמובן בכלל לא חוקים לטובת העם, זה משהו אחר בכלל. ברשב"ם נראה על פניו שהם מקבלים מרצונם את חוקי המלך, זה בגלל שהמלך עיקר חוקיו נועדו לטובת העם. והכל, כמו שאמרת, הלכו באמת לזכות. רק השאלה, מאיפה זה לקוח? אלה שאומרים שהארץ שייכת למלך, אני הסתפקתי בשאלה הזאת. האם הכוונה שהארץ שייכת למלך? שאלה זאת אומרת, מה השאלה שאני שאלתי? מי אמר שהארץ שייכת למלך? מי נתן לו אותה? מי קבע? המלכים קבעו שהארץ שייכת להם. למה זה אחר? או שהכוונה שהארץ שייכת לעם. ואז דינא דמלכות דינא זה נאמר שעם ישראל חייב לקיים את משפטי הארץ שבארץ, כמו שזוהי הארץ שלו. אני אבהיר את דבריי. רוב הראשונים, לא כולם, למדו ממוחס שאין לו קצבה. כשאמרנו שמוחס שאין לו קצבה, זה... שם אני לא אומר דינא דמלכות דינא, מדובר שם אפילו על מוחס שהוא בא מן המלך. שבא מטעמו של המלך, אם אין לו קצבה, כלומר שהוא קובע לכל אחד דין אחר, זה מה שנקרא בפוסקים בשם הכבוד חמסנות הדמנקה. ואומרים כל הפוסקים, כמעט, לא יודע, באחרונים זה פשוט, לדעתי יש הרבה תשומים שקופים לזה. אני מקווה שאתה תספיק לומר. אבל אומרים להשך רואה זה כדבר פשוט מאוד, וכל האחרונים כולם התנבו בסביון אחד, בלי להגיד מקום ברור, ואומרים דינא דמלכותא דינא, חמסנותא דמלכא, אלי ימין. למרות זאת, קובע המעריק, אני אקרא אותו מתוך בית יוסף, אני אקרא גם מעריק באיזה מקום. אני לא רוצה לקרוא את זה אצלי. רגע. יש, כן. ובכן, וכתב מעריך בשורש קוף צד ד' אני לא רוצה לקרוא משם כי זה ארוך שפינו מקרי דינא דמלכותא אף על פי שהיהודים פורעים יותר מהערלים מאחר שכל היהודים פורעים כי נקרא משווה מידותא ואף על דינא דמלכותא כלומר למרות שקבענו שחמסנות הדמלכותא איננה דין כותב המעריך שאם יש דין אחד לגויים והגויים צריכים לשלם מיסים גדולים, ויהודים צריכים לשלם מיסים גדולים כמו שהיה בדרך כלל בארצות חוץ. אגב, יש דין כזה גם בארץ, הערבים לא משלמים מיסים, רק יהודים משלמים מיסים. אבל זה מעין הדין שכותב עליו מעריק. הדבר הזה לא נקרא חמסנות הדמרקה, זה נקרא דין הדמרקה. למה? מי ירשם להפלות את היהודים לרע? למה היהודים צריכים להסכים לזה? למה שלא ירמו את המלך? אני חושב שזאת התקרבות מאוד טבעית. אני מבין שהמעריק ואנחנו נוגעים את הדעה הזאת, מבין שכל הארץ של המלך, לא הכוונה של המלך, אלא הכוונה של מי? של העם. ואז בא העם ואומר ליהודים, תשמעו, אם אתם רוצים לבוא בארץ שלנו, שלא נגעה שלכם, תשלמו מיסים. תשלמו יותר מיסים. על הפריבילגיה שאנחנו מחזיקים אתכם כאן ולא מגרשים. שוב, נלך, יכול להיות שזאת באמת שיטת הרמנו. ובזמן הר"ן היה מושג, מוכר לנו מגזרות קנ"א, היה מושג שהיהודים נקראו עבדי אוצר המלוכה. שמעתם מה את המושג הזה? היהודים נקראו עבדי אוצר המלוכה, הם יצאו שלהם מיסים גבוהים מאוד, תגובה זה המלך כנראה. שלא יפרעו, שלא יבססו אותם, שלא יהרגו אותם, עד שיום אחד הפסיק להם. ואז היו קרוב קנ"א, המפורסמות, 1891. אבל הם היו עבדי אוצר המלוכה והם שילמו על כך הון תועפות קשה לומר איזה הון אדיר הם שילמו בשביל זה. אבל זה למעשה דין מיוחד של יהודים שהם לא תושבים אינטגרליים ואז מותר לקחת מהם יותר מיסים וזה אומר לקחת מסכים את הדבר. על פי בית יוסף. יכול להיות. עדיין אני רוצה להביא ראשונים שלעניות דעתי הם הבינו שהארץ שייכת למלך, לאיש, המלך. ולכן הוא רשאי לקדש ממנה את כל מי שלא שומע בקולו, גם אם הוא גוי. אני רוצה לקרוא את הדברים. הבית יוסף מביא את ההלכות והמוסרות שאני עומד להגיד לי איך שאני מביא את זה בשם הראש. הוא מביא את זה מהראש בבבא בתרא, זה לא נמצא בראש. והמעגילים על הבית יוסף למטה כותבים שלמה זה לא יצא בראש צנזורה והיו פה הרבה דברים בדין הדמלכות או שהיו חייבים לצנזר זה נעלם אני מצאתי את זה בהתחלה את כל הספרות האלה בשיטה מקובצת מי שיוצא לראות פעם בדלים כחד אחר כך מצאתי את זה במפורש בארוס הגול ארוס הגול לפניכם ואני גם כתבתי שם פרשנות כל פעם אני מדבר כי זה קצת מבלבל כתב רבינו אבי עזריזר, זה הרביעה. יש מפרשים דווקא בקרקע, שייך למי מרדינא דמלכותא דינא, ויש עובדים אפילו בין שאר ממון ולא יחיד. ורבי אליעזר בן שמואל, זה סל מיץ, זה הראם בראם, כתב בפרק ארבע נדרים, אומר רבי דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא, אלא כשהמלך משווה מידותיו על כל בני מלכותו. אבל אם משנה למדינה אחת, לא אוהב דיני דינה. כתתן בגידי, הוא מוכר את זה מסיקריקון. לא היה סיקריקון ביהודה, הוא בהרוגי מלחמה. מפרשים דנדים מסיקריקון, דאגב עושה גם ארומקנה. והיא לא משום דעניס, לא כאן. ואף אגב שמצוות המלך הייתה. משמע, לא היה בסיקריקון דינא דמלכותא דינא, למה? כי הוא לא השווה את היהודים לעמים אחרים. משמע במפורש, דיבר ליראים, נגד מה שאומר הבית יוסף, בשם המעריק, שאם מישהו לא משווה את היהודים לעמים אחרים, זה דינא דחזה, חמסנות הדמרקה, מלך כזה מותר לרמות. דבר שאני בהחלט מסתייג. אבל כאמור, הבית יוסף פוקד בצורה פשוטה, נגד זה הוא לא מביא את כל האוזרוע, וגם בעל הירב נמצא אצלו מקוצץ לחלוטין, הוא מוכיח את זה מדין סיקריקון, אם כדין סיקריקון אולי אפשר היה להסביר גם בצורה אחרת, וזה אנחנו תכף נראה. אבל שימו לב מה שאומר בעל הירב, דווקא בקרקע, דווקא בדיני קרקעות דיני למלכות הדינה, למה? איך אתם מבינים את זה? מה בין קרקע לבין דברים אחרים? זה הפיאודליזם, רבותיי, כל הקרקעות של המלך. הקדוש ברוך הוא חילק את הארץ למלכים. פסוק אולי שניתן ללמוד את זה ממנו? הוא לא מביא פסוקים, אבל אני רוצה להתחיל ממקורות כלשהם. לא מסובך. כי חשבון עיר סיכון מלך הגבוי, הוא נלחם בלך מואב הראשון, והעיקר את כל ארצו מידו עד עגנון. שם אנחנו יודעים שהבון מואב תערו בסיכון, נכון? שם אנחנו רואים שהמלך הוא המחזיק את הגב. והעיקר את כל ארצו מידו עד עגנון, ובכן המלכים בכוחם חפשו את הקרקע, הקדוש הוא נותן להם את הקרקע, יכולים לרצותם, מושלים עליהם שברצותם מגרשים, גויים, יהודים, דיני קרקעות שלהם. הם יכולים לקבוע שקרקעות נקנים בשטר, שקרקעות נקנים בכסף, שקרקעות נקנים בחזקה, אבל רק בקרקעות. בממונות אין דינה למלכות הדינה. שוב, סיקריקון זה בקרקעות, אבל בסיקריקון יש בעיה אחרת, מה היא? שזה חמסנות לדמרקה. מהשם מלכים לא ישבו את היהודים לימים אחרים, וממילא שם אין דינה דין. הוא ממשיך ואומר, אבל המלך אסור בכל מה שאסור בפרשה. אפילו למד אמר המלך מותר, הוא עמדת כבר בעמוד בפרשה. הוא קצת חומק מן המחלוקת ואומר שאפילו למד אמר המלך מותר בו, אז מותר רק מה שבדיוק מותר בפרשה, אבל כל מה שדומה לזה אסור. בקיצור, כל העמוד בפרשת מלך, מלך אסור. ממילא כל מה שאני יכול ללמוד זה רק דינא דמלכותא דינא, בגלל שהקרקע שייכת למלכי הגויים במקום שהיא שייכת להם. אנחנו לא מספיקים כלום. ולי נראה, זה הרביה. הרביה חולק על בעל הירים. ולי נראה דלא אמרין על דיני דינה, אלא בקרקעות ומשפטים התלויים בקרקעות, כגון מכס, שאומר לו יעבור אדם בארצו אם לא ייתן מכס. הקדמה בחזקת הבתים. דהריסת הדברסאי עד 40 שנים. ואמר נמי דמלכה יהיב טסקה, זה מיסי קרקעות, ליחיל ערה וגם קרקעה, קרקיף דגברה, זה מס גולגולת. שאמר לו יהיה בארצים לא ייתן כך וכך, כלומר דיניו הם דינים במיסים, כיוון שאמרנו הוא צריך את הכסף כדי לנהל את העם. ושארץ שלו ואין אדם רשאי שיבוא בארצו אם לא כמצוותו. אבל אם קוצב על מלכות שאינו שלו, הוא מסביר סיקריקון בדין אחר. ושכבשו בגולה כי הייתי סיקריקון בגיטין, או אדם שאינו חפץ בארצו, עליו כל כמין אני מגזר. הוא אומר, זה לא חל על דיני כיבוש, זה כל אחד בארץ שלו. הארץ שלו הוא הצטווה לנהל, הארץ שלו בחרות הוא לא הצטווה לנהל. הוא לא מקבל שום ארץ. ממילא דיני סיקריקון שקשורים לניהול הארץ, בבחילה מכבודם של הרומאים, אני מסיר את כיפתי מפני התביעה נוס המלך, איש לא ביקש לנהל את ארץ ישראל. הוא לא יודע לעשות את זה לבד, אין שום צורך לשמוע בקולו, וזה דין סיקריקון. אבל אם אדריאנוס היה מחליט על הלכה כזאת ברומי, אני לא אומרים דין, אבל מלכות הדין. איי, הדין הזה לא שווה. לדעת הרבייה לא אכפת לי אם דין שווה או דין לא שווה. גם בדברים שאין קצבה מותר לו לעשות דין, ואנחנו נראה את הדבר הזה ממשיך בכל תלמידיו של הרבייה. כולם אמרו שלא חשוב אם יש לו קצבה או אין לו קצבה בעניין הזה. ומוכר שאין לו קצבה, זה מה דווקא במוכרס ולא במלך? אם הוא מחליט דינה או דין, זוהי מלכות שלו, הוא יכול לקבוע מה כל אחד יעשה בו, אבל זה דווקא במלכות שלו, ולא בקרקעות שהוא כבש. ואם כן, הירם דיבר על משווה מידותיו, ולכן בסקריקון אין דינתי מלכות. בפרשת המלך, כאן לדעת בעל הירם מסתבר שאין שוויון. כשהמלך לוקח ואומר, קרביכם יעשור את עבדיכם ושפחותיכם ייקח, הוא לא לוקח מכולם לשווה. ממי המלך לוקח? ממי שבאנו. לכן כל האמור בפרשת מלך מלך עשו בו, כיוון שפרשת מלך איננה מתארת שוויון. מלך לוקח ממי שהוא רוצה ולא ממי שהוא לא רוצה, זה בדיוק מה שקרה בימי חזקיהו, ולקחו מאנשים מסוימים ולא לקחו מאנשים אחרים, ותראו כמה הנביאים צועקים על זה. הדבר העיקרי בדין הדה מלכות הזה השוויון, וזה גם בארצות שהוא כובש, הוא נחשב כבעל הקרקע. לדעת בעל הירים, עיקר הפרשה עם השוויון, אלא שהמלך הוא אדון בארצו, הוא יכול לעסוק מדין אדנות מה בא לו שווה או לא שווה, לא רק בקרקעות אלא גם בדברים אחרים, אבל רק בארצו ולא בארצות כבושות, שאיש לא ביקש ממנו, איש לא ביקש ממנו לכבוש אותם. בדרכו זו הולך כאן מתלמידי תלמידיו זה מרדכי, שכותב שם בבא קמא ק"ע זין, מופיע לפניכם, אומנם אם השר עצמו עמד קודם הפשרה, נזכה שאתה שהיא פשרה, פלוני לא ייתן מס, ופלוני או פלוני ייתנו, אז הוא פטור אף אגב שהוא גלו ליתן את המס ביד. כלומר, השר החליט שפלוני לא ייתן מס. למה הוא החליט את זה? תגידו לי, שפלוני לא ייתן מס, למה הוא החליט את זה? פרוטקציה. אין סיבה שבעולם. זאת חמסנות הדמלכה, וגם חמסנות הדמלכה במקומו של השר, זה חל. וגם השופע אנחנו מביא את זה. כיוון שמלך הוא אדון בארצו, יכול לעשות שם בנושא הזה מה בנו. הדבר הזה, על מה מוסס? פה אני חייב באמת ללכת לשני המקורות הטבועים ביותר. וזה, הבאתי קודם את הגמרא ביבמות. ואמרתי שמילא רש"י מסביר את זה על עבדים כנענים, אבל אומר הרשב"א שם, שזה גם בעבדים עברים, מלך רשאי לקחת מישהו ולתת אותו לאדם אחר, שהוא יעבדו ויש לו דין עבד. גיבל. אומר הרשב"א ביבמות, דעל דעת כן הם באים לדור בארצו, וכאילו לקחם במלחמה, שיש להם בהם קניין גוף, דכתיב ויש ממנו שם. יודעים למה מותר למלך לעשות את זה? אנחנו, כשאנחנו גרים בארץ אחרת, ניצור את כל האמריקאים כאן, אנחנו שבויים על ידי אותו מלך. אנחנו השבויים שלו. ממנו, הוא יכול לקרוא אותנו גם לעבדים. אנחנו אצלו בגדר שבויים. איפה צורך את ההבנה הזאת? אני רוצה לקרוא את הכתיבה. ופשיט לידי מחיקת הגזבר ומחיקת עבד גמור, כי המלך כנעם במלחמה, ועל מנת כן יניחם בארצו, שאם לא יפרו המס, שיוכל למוכם לעבדים. ייקח עליהם כעבדים גמורים, וצריכים גד חירות ממנו, כדין עבד שגופו קנוי. צריכים גד. כדי לצאת בדבר פה על עבד עברי, שקונה את עצמו בשטר. מן הרשב"א נראה, שאין עצם עובדה שבאו לארצו, נקנו לו לעבדים והם בגדר שבויים. ולמדנו קניין גוף במלך מבאיש בנו שבויים. בריטב"א הוא מנמק את זה קצת כמו הרב נדרים, שבתנאי הזה הם קיבלו לשבת בארצו. ברשב"א זה הרבה יותר טוטאלי. ברשב"א נוקט, מה יסוד הדין? מכוח מה זה? יש הלכה שאם אני גר באיזה ארץ אני שבוי של המלך אני קבלו לו בין גוף. נאמרה הלכה כזאת באיזה מקום, ניתן ללמוד את זה באיזה מקום. מה אפשר ללמוד מהפסוק בישיב ממנו שלי? שהוא לקח אותו בכוח. אני כאן מפין יסוד, וכנראה היסוד האחרון שאנחנו נאמר, ממש עוד לא התחלנו לראות את הסוגיות. מה אני עושה? אבל אני כאן מבין שהיסוד זה יסוד שעולה אחר כך בדברי את הדין הדין. רבי מלונה אומר בכמה מקומות שדין הזה מלכות הדין הזה רק שמלך יכול להפקיע. זה לא שמלך יכול להקריא משהו. רק להפקיע. שיסוד הכוחניות הדמוני כאן זה לא בא לומר שהתורה הולכת אחרי בעלי כוח. אלא הכוח הוא עובדה, מציאות. המציאות של הכוח הזאת היא יוצרת מצד עצמה הלכה, גם אם התורה לא רצתה את ההלכה הזאת. אבל אלה דברים התחילו להם מרבי מלונה. שמלך זכאי להקרק להפקיע, הם מסבירים פה בעצם שיסוד יסוד ההלכה שהפקר בדין הפקר. דבר מסוים יכול להיות שלי. זה שלי. לא שלי, ולא שלי. זה באופן עקרוני, נניח שהדבר הזה שלי. זה, פעם שלי, שלי. כן? לצורך העניין. הדבר הזה, אם כן, הוא שלי. אין, כך, כך, לא יודע, צורה או שתכות הזה שלי. אבל מורה רבותיי, אם המלך יפקיע אותו, ואם במציאות זה לא יהיה אצלי, וכל אחד יבוא לקחת את זה. אז אין שום משמעות להלכה שזה שלי, ואז פוקעת גם ההלכה. זה קשור קצת לשאלה אם קניין פירות כקניין הגוף דמי, ואני לא אכנס כרגע להלכה הזאת, אבל אם נותרת הלכה, וההלכה הזאת היא עירומה לגמרי, ולא ניתן ליישם אותה, בטלה גם ההלכה. דבר דומה אומר רב שמעון סקופ, בתחילת ספר שערי יושב, לגבי השאלה, בואו נגיד מחליף פרה בחמור בידה, שאנחנו רואים ומוצאים לך בבעל בבית. נו, מספר כאן רואים ומוצאים לך בבעל בבית, ומוכן לקדש בזה אישה? אולי זה באמת של השני. איך אנחנו שלא מוצאים לך בבעל בבית? או איך פשרה של יחלוקו תקבע את ההלכה האמיתית לגבי קידושי אישה? ובשביל מה שאתה אומר שברגע שהדבר הזה נקבע לידי בית דין, הבעלות מתרוקנת מתוכנה, ואז ממילא הבעלות מוצקה להיות בעלות. כיוון שבית דין קובעים שזוהי ההלכה, ואז למעשה אנחנו ניתן את העגלה למי שהוא בגדר מוחזק, אז מתרוקנת מתוכנה כל הבעלות של מי שאני בדלת מצפיק להיות הבעלים. נאמר שכלפי שמעיה גליה, שהעגלה הזאת בעצם צריכה להיות שייכת דווקא למי שלא מוחזק. לא יעזור שכלפי שמעיה גליה, הבעלות התרוקנה מתוכנה, ממלך בטלה גם ההלכה. אם המלך יכול להשתלט לי על הממון, אז בטלה ההלכה שהממון הזה שלי. לדעת רבי מלונה זה בממון, לדעת הרשב"א זה אפילו בגוף. מה העובדה היא שהמלך יכול להשתלט לי על הגוף. הדבר הזה בעצם קובע את המעמד שלי בהלכה. וזה יוצר, כאמור, מערכת הלכתית אחרת, כוחנית מאוד, אבל שיש בו עניין. אני חייב עכשיו לדדק. ואני רק אגיד דבר אחד, כל הסברות שאנחנו אמרנו כאן, בדין הזה מלכות, ויש לי הרבה נפקמינות, זה כולם נראות ספרות דאורייתא. מהי ספרת הבן שמואל? הבאנו שורש דין המלכות הדין הזה דין דרבנן. נעלי אותו ונותן, אני אבוא לוכיח את זה, אבל לא נעשה את זה עכשיו, כמו שאני רוצה להסתיק עוד נקודה אחת קטנה. לעניות הבנתי, ייתכן שהבן שמואל הבין שדין את המלכות הדין זוהי תקנה. תקנה, שמה מטרתה? הישרדות של עם ישראל. עם ישראל התחיל מאוד לנקוד בכל מקום רק דיני תורה, ויגיד שמס שהוא לא קוייה בו על פי התורה הוא לא ישלם, וכל היהודים יהיו רמאים וגנבי מיסים וכאלה שיש להם דינים אחרים. עם ישראל לא יסוד בגלות אפילו רגע. וכן בא שמואל ותיקן דין למלכות הדין, שאנשים יהיו חייבים למלא את פקודות המלך כדי שעם ישראל יישאר בגלות ולא יהפוך להיות אויב שכולם רוצים להשמיד אותו, שהוא אחד שבבחינת דתיים שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים בין המלך הם שווה להניחם. כלומר דין למלכות הדין ניתן, כמה שנשמע פרדוקסלי, ללמוד ממגילת אסתר. שהרי אם עם ישראל בגדר של דתי המלך אינם עושים, הרי ממילא עם ישראל בגדר של ולמלך את שומן העניחה. חלק מכל המהלך של מורדכי ואסתר היה נראות להחשבורו שהם שפים את הפעולה ומבקשים מן הרשות בכל דבר ולהוכיח את הנאמנות הישראלית שלו. אלא שאם זאת הסיבה לדין למלכות הדינה, זה אכן דין דרבנה. ואז צודק הבית שמואל שהוא אומר שבא הלכת האור הייתה של ניאוש ושמי רשות ומחקיעה דין דרבנה והופכת את האישה להיות אשת איש. אבל המבנה מילוי, והחתם מספר, סוברים כמו כל המקורות שהבאנו והספרות שהבאנו להגיד שדינה למלכות הדינה הוא דבר שיש לו ספונה. לא הספקנו כמעט שום דבר, אבל מחלוקת הקעת בין הרמב"ן לבין המאירי משותפים לעוד ראשונים. אני בכל אופן ברשותכם רוצה לגזור למצוותכם ולומר אותה. אני רוצה להקריא את הרמב"ן. נמצא אותי. אני קורא את הרמב"ן. אלא שנראים הקודם. וכי אמרים על דינא דמלכות הדינא, כגון הדינים הידועים למלך בכל מלכותו, שהוא וכל המלכים אשר היו לפניו הנהיגו הדברים, והם הכתובים בדברי הימים ובחוקי המלכים. אבל מה שהמלך עושה לפי שעה, או חוק חדש שנושא לקנוס את העם, ומה שלא נהגו בימי האבות, חמסנותא דמלכותא, ואין לנו דנים באותו דין. והרב רבי יוסף הלוי הורה שהתגזל המלך לקראת בפני עמו ממונו שבא עליו בעלילה וחמסנותא דמלכא מקרא. אבל במה דעבד בכל הרעהו ומנותא דמלכא ודדינא והוראה נכונה. ואף במלכי ישראל הקדושים דיני מלך ידועים כמו שכתוב בקבלה על ידי שמואל הנביא ואמרו רבותינו כל המופרשות מלך ונתתם. הרמב"ן הוא אבי השיטה להשוות דינא דמלכותא למלכי ישראל. וכל האמור מופרשות מלך ונתתם. אבל קובע הרמב"ן דין מעניין, הוא סמך על הרבי מיגאש, להסתכלות שלו, ככה ככה. הרבי מיגאש הוא מהראשונים הקובעים, הרבי מיגאש הוא אחד מראשוני הראשונים בספרד, מול מה שטען הרבייה באשכנז, שחמסנות דמר כלב דינה. אבל על מה דיבר הרבי מיגאש? כשהמלך בא על אדם אחד בעלילה, וגוזר את ממונו, זאת חמסנות דמר כלב. הרמב"ן מרחיב את זה לכיוון בלתי צפוי. והוא מסביר למה כתוב דינא דמלכותא ולא דינא דמלכא. אומר, מדובר פה על נימוסי המלכות הידועים במסורת אבות שעוברים במלכות מדור לדור. אבל דינא דמלכא לאו דינא. המלך איננו רשאי להמציא דינים, כי אם כל מלך ימציא דינים, כולנו יודעים להמציא דינים. כלומר, מה זה דינא דמלכותא? רק בדינים שהוטמעו בתוך האומה. שעוברים במסורת, שעוברים מדור לדור, שיש עליהם הסכמה כללית. המלך לא רשאי לקדש דינים. זה חידוש עצום. אני רוצה לדבר עליו, שתי מילים או יותר, לא לפני שאני אקרא את המאיר. אני קורא את המאיר בבבא קמא. כל מה שאמרנו בדין מלכות, שהוא אצלנו דין גמור, ובחוקים שחקק הן לתועלתו הן לתועלת נכסיו. אפילו חקק שיהיה כל אדם נותן לו כך וכך בשנה, או כך וכך מסור מתנות, או כל שיעשה כך יתול המלך ממנו כך וכך, אף על פי שהוא כנגד הדינים שלנו, דין הוא ואסור לגוזלו או לעבור על מה שתיקן, שכך הוא ראוי לו מצד מלכותו. על דרך האמור במלכי ישראל, כל האמור כבר שם מלך מלך ותרבו. וזהו שאמר דינא דמלכותא ולא אמר דינא דמלכא. כלומר, דינים הראויים לו מצד המלכות. אבל משהו מחדש בחמת אונוס, או דינים שהאומות מחזיקות בהם מתורת ספרי ונימוסי חכמיהם הקדומים כנגד דינים שלנו, אינם בכלל זה. שאם כן כל דיני ישראל. המאירי לומד הפוך בדיוק מן הזמן. דינא דמלכותא זה מה שראוי למלך לתקן, מצד שהוא מלך. מה שהמלך עשה מתקן, דינא דמלכותא כן. אבל חוקים אצל הגויים מאז ומעולם, על זה אין דינא דמלכותא. בדיוק למלך. כאן חשוב לי להסביר את המדען המקורי בין הרמב"ן והמאירי, שבא כדי ביטוי גם באחרונים, אבל לא מספיק לראות את זה עכשיו. כאן אנחנו מדברים באמת על יסוד היסודות של זכות השלטון לשלוט. שוב, אחד מן העוקים הראשונים שטיפלו בעניין הזה, אומר לנו זמן, הייתי מטפל פה גם בפוליטאה של אפלטון, אבל בזה לא מספיק רגע, אני אגש את זה כבר עכשיו, ולדיוויתן של תומאס הובס. כאמור, דובר על המאה ה-17, תחילת המאה ה-17, זמן מלחמת 30 שנים. מלחמת 30 שנים הייתה מלחמה בין 30 נסיכויות שונות, בין 40, לא זוכר כזה, נסיכויות שונות לגרמניה שאכלו אחד את השני והקיזו את דמו אחד של השני, כשכל נסיך בחבילה שלו רוצה להגדיל אותה לחשבון השני ומספרי הרוגים שם קשה לתת. שם קבע תומאס הובס את העניין שיצר לב האדם רע מנעוריו, ושכל מהות האדם, כל רצונו הפנימי, זה רק לשלוט ולדרוס את חברו. ולכן הוא אמר, יש קיום לחברה רק בתנאי אחד, שכולם ימסרו את כוחם למלך, והוא ינהל אותם המלך, זה מעין לוויתן, כן? שבולע את הכוח של כולם, והוא מנהל אותם, וכולם נותנים את כוחם למלך, אחרת כל אחד ידרוס את השני, וכאן קיימת איזושהי אמנה כזאת שהמלך ינהל. הזכויות של המלך הוא זכויות אינספור. הוא קובע שאפילו בצד הדתי, הדת היחידה המותרת בממלכה, זה הדת של המלך, וכפי שהמלך מבין אותו. למלך מותר לתת לאור זה כל חוק קפריזי. כיוון שאנשים כדי לחיות מסרו את עצמם בידי המלך. כל חוק קפריזי מותר לתת. שוב כמה זה יכול להיות גם דין הדרך הסמטק. זה יכול להיות גם כמו שאומר כאן המאירי, מלך דין הדמלכותא, דבר שראוי למלך מצד משהו מלך. כל המיסים, מדוע מותר למלך לקחת? לא כדי לנהל באמצעותם את המדינה, אלא כדי להגדיל את כוחו כמלך. יסוד המיסים שנאמרו בפרשת מלך זה המלך שרוצה להגדיל את עוצמתו כמלך. קחו את דוד המלך שהחזיק צבא מילואים שכל מחלקה שלטה חודש בשנה. שלמה במקום זה גבה מיסים ושכר צבא שכירים, ככה הוא יגדיל את עוצמתו, נכון? זה בדיוק מה שמותר למלך לעשות, לגבות כמה מיסים שהוא רוצה, מותר לו לבנות ארמון בגודל שהוא רוצה, מותר לו לקחת סוסים בגודל שהוא רוצה, הכל כדי להגדיל את עוצמתו בין העם ואת כוחו בין העם. כיוון שהעם מסר את כל כוחו אל המלך. הרמב"ן קרוב הרבה יותר שפיטו של ג'ון לוק, כמובן הרמב"ן קדם לו כמה מאות שנים. ג'ון לוק זה סוף המאה ה-17, רמב"ן זה כמובן המאה ה-13, למעלה מ-400 שנה קודם. אבל הרמב"ן מבין שעיקר דינא דמלכותא זה נימוסי המלכויות שנועדו לטובת הממלכה. ולא כשמלך הולך לקבוע חוקים, שהולך לקבוע את החוקים לטובתו, זה קמצנותא דמלכותא. ולכן המלכות בנויה שהמלך איננו השליט אל העם, אלא מה תפקידו של המלך? הוא לא השליט, אלא מילה דומה? הוא השליח שלה. פשוט נותן מלכת לתת. השאלה אם המלך הוא השליח של העם, שעושה את רצונו של העם, אז גם ניתן להדיח אותו, אם הוא לא עושה את רצונו של העם, או שהמלך הוא השליט שכולם עשו לו את כוחו. יכולנו כאן להמשיך עוד הרבה מאוד. עיקר הדבר שאתה דיברתי עליו היה מתשובת הרשב"א, תסתכלו שם בחלק ו', חלק ד', יש בית ד' משהו. ובשח, מחלוקת של שח והממל, שהיא המחלוקת החשובה ביותר אלינו שלא דיברנו עליה, מה קורה כשדין הדמלכותא הוא נגד דין תורה ודיני ממלכות. אם מותר לסמוך עליו בגלל שהוא המנהג וכו', או בגלל שכאן אתה בא לעקור דין תורה, לא תהיה כזאת בישראל. זאת מחלוקת בין השח לבימה, וכל השח הגדול עוסק בעניין הזה, חבל שלא הספקנו לדבר על זה. אני רוצה לתת איזשהו סיכום, ולא יותר סיכום קצר מאוד, אני אתן, לא אדבר על המקורות של המלכות שדיברנו עליהן, אני רק רוצה לדבר על המגבלות של המלכות, ולא יותר מזה. בקצר. מה המגבלות של דינא דמלכותא דין? אלא אם בא לירא שזה רק בקרקע. אמרנו, הפיאודליזם זה כל מה שנחמתו. הבאנו שזה לא בארץ ישראל. אמרתי לא בארץ ישראל, או בגלל שבארץ ישראל יש לכל ישראל נחלה בה, מעין נחלת אבות של אבות, או מה שאני העדפתי, בגלל נימוקי יוסף, שבארץ ישראל חל רק דין תורה על מלך ישראל. הבאנו את השיטה שזה רק במיסים והרומיות. או נוסיף לזה ענייני קניינים בגלל שזה מנהג העם, אבל בחוקים אחרים אין לנו דינה ומלכותא דינה. כך אומר מפורש המגיד משנה שם, הרמב"ם במלווה בכ"ז, הלכה א', כך עולה מתוך שיטת הרמב"ם, כך מכריע הש"ך על פי השיטי גיבורים, מביאים את הסברה הזו גם הרמב"ן והרשב"א על חוקים עליהם. מהמאירי ראינו שדין דמלכותא זה רק דברים ששייכים לרכושו של המלך או לכבודו ולא לעניינים אזרחיים. עניינים אזרחיים לא אומרים דין דמלכותא דין. לדעת הרמב"ן, דווקא בעניינים אזרחיים שאינם כבודו וקפריזות של מלך מסוים, דווקא בהם אומרים דין דמלכותא דין. השאר שמסמך על הרעב"ד רק במקום שזה לא נוגד בעליל דין תורה. לרבינו יונה אומר שדין המלכות הדין הזה רק יכולת להפקיע, אבל לא יכולת ליצור דינים. המגבלה המרכזית של דין המלכות הזה חמסנות הדמלכה. הבאנו שאמור לך כנראה חולק על זה, הרבייה כנראה חולק על זה, יש לי עוד חסקים שחולקים על זה שלא אמרנו את זה, אבל הרי ניגש אומר את זה, ואומר את זה גם בעל הירי, ואומרים את זה גם אחרים, מה משמעות חמסנות הדמלכה, על זה לא דיברנו, ובזה כאן נסיים את השיעור, מי שרוצה לקבל אותו, או מקבץ הראשון בגלל כל הקודם זוכה, או בדיסק אורקי, מוזמן לדעת.